שי גולדן עם הגיעו לגיל, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום רב, ברוכים הבאים להגיעו לגיל, הפודקאסט שבו אנחנו מלקטים, אני, אתה נכון, מבקש מאנשים חכמים, אנשים מעניינים, אנשים שיודעים דברים על החיים, לבוא ולספר לי את הסיפורים שלהם על החיים, את התובנות שלהם על החיים, וביחד אולי כולנו נבין קצת יותר את האירוע המורכב הזה שנקרא חיים. ושלומי לחיאני, איש ציבור, פעיל חברתי, איש עסקים, ראש עיריית בית ים המיתולוגי, יש לציין. שלום לך.
שלום וברכה.
מה שלומך? אני ברוך טוב. השם. אתה בסדר גם?
בסדר גמור.
כן?
כן.
חוברת לך השנה וחצי הזאת?
שמע, נראה לי שאין ישראלי, שאין לו דוק של עצבות ש... שמלווה אותו, התמונות האלה של, של הילדים, החיילים, הילדים שלך שהולכים למילואים, הלוויות שאתה משתתף ורוצה או לא רוצה, אין אחד שכאילו חי בשלום עם זה. ובעיקר התחושה הזאת של מה הלאה, זה החלק הכי קשה לדעתי.
לאן הדבר הזה הולך? אז אנחנו מהמקרו ננסה את המיקרו.
אני מבין שיש שני דברים לדעתי. צריך או שיהיה רעיון חדש, כן. שיוכל לסחוף את האנשים, או אנשים שיבואו, אנשים חדשים שיוכלו כן. לסחוף את האנשים. כן. אין לי ספק שהכיוון צריך להיות כיוון הרבה יותר מאחד, כיוון שאנשים יוכלו להתחבר אליו, כיוון ש, שלא יפורר אותנו, אלא כיוון שיאחד אותנו. ואת זה לדעתי אפשר לעשות או רעיון או אנשים. אני מקווה שיבואו שניהם.
אני חושב שהדור שלנו, אני ואתה דתי כמעט אותו דור, אני יליד 71, אתה יליד
65.
כן. הדור הזה צריך להגיד תודה רבה, לתת לדור אחרינו את האירוע, לנהל. אתה יודע, זה לא פודקאסט על פוליטיקה, אנחנו באמת מקדימים, כי עם שלום אי אפשר שלא לדבר על כל נושא, הוא אדם מרתק, אבל באמת, מבחינתי את כל המאה ה-20, תודה רבה, להתראות. כולם, כל המאה ה-20, בלי הבדל דת, מין, גזע, שיוך פוליטי, שכולם הלכו הביתה, קנה על כל הצמרת של המערכת הביטחונית, פשוט להזרים פה משהו חדש למערכת, חדש באמת, כי החבר'ה האלה לא מסוגלים. הם הוכיחו לנו, הם לא מסוגלים.
א', הלוואי. ב', צריך אנשים אחרים.
נכון.
אני לפחות, מה שאני רואה את זה, שהדור הצעיר הוא ממש לא סס ונלהב לבוא לקטע הציבורי, הוא אפילו מתרחק, הוא אפילו מרגיש לו נוח שם.
נכון. שומר נפשו.
אני אגיד לך יותר מזה אפילו, אני מרגיש תאוב, ממש תאוב, שיש כאלה שומרים אותו לצד של ביבי, יש כאלה שומרים אותו לצד השני, אבל המשחק הוא לא משחק פרי, הוגן, נחמד, לא, ממש לא, יש, בדור הצעיר יש תאוב, ואני לא חושב שאנחנו יכולים להתחמק מאחריות, לפחות אנחנו צריך לבחור את האנשים שיובילו, לפחות אנחנו צריך להצטרף לרעיון שיובילו, אני לא חושב שאנחנו יכולים לבנות על הדור הצעיר שלנו, אני לפחות לא מרגיש ככה.
אגב, אם אתה כבר פה ואני כבר פה, וזו השאלה האחרונה בנושא הזה, אתה חושב לשחשך את רגליך בביצה ואולי לחזור?
להגיד לך שזה לא מדקדק כל הזמן, זה שקר. להגיד לך שהצד השני הוא הרבה יותר נחמד, של סבא, נכדים, עסקים, חיים שקטים, טיולים. שמע, הייתי עכשיו עם אשתי כמעט 3.5 חודשים במזרח. באותן, טיבט, סין, הודו. מי יכל לחלום על זה בתור ראש עיר? אבל מצד שני, אין ספק שזה מפעם. ואתה רוצה, כן. אתה רוצה לראות, אתה רוצה, כאילו, אתה רוצה לראות שינוי. אבל בוא נגיד שהרבה יותר כיף זה לתמוך במישהו, או לעזור לא, למישהו.
רואים בעיניך שהאש עוד בוערת שם. כן. האש עוד בוערת, רואים את זה.
כן, היא מפרקה בפנים, מה שנקרא.
טוב, נעבור לשלומי האיש.
בכבוד.
מה זיכרון הילדות הראשון באמת שלך, שאתה זוכר כזיכרון הראשון?
לדעתי גן הניצחון בת ים, שנת, אני חושב, או 3 או 4 או 5, משהו במספרים האלה, עושה סלטות בגינה החדשה שבנו אחרי מלחמת ששת הימים. אנחנו גרים ברחוב ההגנה, ואימא שלי מצד אחד, ואבא שלי בצד של מטה, ואנחנו עושים סלטות. זה הזיכרון הראשון שלי.
זיכרון חיובי.
ברור, חיים חיובים. אני באדם שמאוד אופטימי. מאוד מאמין שהחיים יפים וטובים, ובכל מקום צריך לברור את הרע ולהמשיך עם הטוב.
אתה מתאר את הילדות שלך, או זוכר את הילדות שלך כילדות מאושרת?
מאוד, מאוד.
מה עשו ההורים, אגב?
גדלתי עם המון אהבה. אבא שלי היה עובד בעירייה, והיה עובד כסבל בתחילת הדרך שלו. הוא בא ממשפחה יחסית לזמן הזה מאוד עשירה, ככה שאבא שלו קנה לו דירה בימים ההם, חיים רגילים, כאילו, אתה יודע, בת ים, שנות ה-60-70, לא היה לנו את זה עשירים גדולים בשכונה, אבל לא היה לנו תחושה של משהו לא בסדר. וגם בת ים הייתה עיר מאוד, מאוד קוסמופוליטית לאז, כאילו, השכנים שלנו, עד שבאתי לצבא, לא ידעתי בכלל יקים, גרמנים, לא ידענו מה זה בכלל. לא ידענו, באמת שלא ידענו. וגדלנו בסביבה שהיא ממש ממש מעניינת, ומאתגרת, ונחמדה, וכיפית. ככה אני זוכר אותה. ואל שכח שלנו היה ים. עכשיו, היום, ים זה פונקציה של עוד מיליון דברים. יש לך טיקטוק, יש לך טלפון, יש לך זה. לנו היה רק ים. וים אין מה לעשות, הוא עושה את האנשים אחרים. אני חושב ככה.
אתה יודע שפרויד אומר, שאישיותו של האדם נקבעת
עד גיל 6.
מגיל 0 עד 6, כל תכונות האופי שלך, כל הנטיות, כל ההרגלים, כל האינסטינקטים, הכל מנוסח ונקבע עד גיל 6, ומאז אנחנו בסך הכל גלגולים של זה. אתה מסכים עם התפיסה הזאת על עצמך?
קטונתי מלחלוק על פרויד, באמת שקטונתי, אבל אני ראיתי הרבה אנשים שעשו שינויים דרמטיים בחיים שלהם, וראיתי הרבה אנשים שהתחילו במקום מסוים והגיעו למקום אחר, גם מבחינת האופי, גם מבחינת העשייה, גם מבחינת ההתנהגות. מצד שני, אני לא, לא, לא מספיק בקי, כאילו לחלוק על פרויד.
אתה מרגיש נגיד, בקווי אישיות שלך, ובדרך שבה אתה חווה את העולם, מגיב לדברים, אם ברגעי לחץ, אם ברגעי עושר, אתה שונה מהותית מהילד שהיית?
אני חושב לא. כלומר, אם אני מסתכל על עצמי בגיל סודי, או בגיל תיכון, או בצבא, אני לא חושב שאני שונה מהותית, אבל אני חושב, אבל שאני מתפתח. יכול להיות שזה כן מתחבר למה שאמרת במשפט הקודם, שזה אותו דבר, זה רק מתפתח. יכול להיות, אני לא יכול לשלול את זה, באמת, אני לא יכול לשלול את זה, אבל אני חושב שהחיים האלה בנויים ככה שהם מחזקים אותנו, שכל משהו קשה שקורה לך עושה אותך יותר חזק, כאילו ההישרדות זה כאילו דרך של הטבע לעשות אותנו יותר חזקים לגלגול הבא, ויחד עם זאת אני חושב שהחיים זה הדבר הכי יפה שיש. באמת, עם כל הקושי שבהם.
בוא נדבר על החינוך שקיבלת בבית, ואז על החינוך שקיבלת בבית ספר. איזה מחנכים היו ההורים שלך?
אבא שלי היה מחנך שמרד, אבא שלי מרד, כאילו אבא שלו היה איש מאוד עשיר, ראש הקהילה, איש מאוד דתי, שחייב אותו והכרח אותו לעשות הכל, לכולל מכות, מה שהם לא קוראים את הטעמים של התורה, באצבעות, ואבא שלי מרד. ואותנו הוא לא הכרח לעשות שום דבר, לא הולך לבית כנסת, שום דבר הוא לא הכרח, אותו ממש נתן לו לגדול איך שאנחנו
רוצים. כמה אחים אתם?
שישה.
שישה. אתה איזה מספר?
אני הראשון.
הראשון, הבכור.
כן.
אז בכור יש לו משקל יותר גדול על הכתפיים.
במקרה שלי כן, אבל אני חושב שכן, לכל הבחורים יש, אבל גדלנו בבית מלא 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 באהבה, באמת, מלא מלא באהבה, מאוד מאוד צפוף, אבל לא הרגשנו את הצפיפות, כאילו הצפיפות הזאת זה מה שאנחנו יודעים, המון צחוקים, המון משחקים, אמא לביאה ממש 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 באה בבית חרדי, שגם מרדה, נשארה דתייה וזה, אבל היא לא עשתה מה שההורים שלה ביקשו ממנה לעשות.
ואבא הולך בית כנסת, מניח תפילין?
לא.
לא.
אבא שלי מרד, אמרתי לך.
אוקיי.
אבא שלו כן, אבא שלו הקים בית כנסת הכי גדול בבת ים, בשנות ה-50, לפני 70 שנה. אבא שלו היה ראש הקהילה, היה כזה אחד שהולך עם חליפות, ולמד באוניברסיטה בליבורנו, אז אבא שלי לא התחבר לזה, לא התחבר בכלל. ואותנו שחרר, איזה ילדות, אני חושב שהיה לי ילדות מאוד צמחה, מאוד מאושרת.
שמע, 60s, 70s, החינוך היה, אתה מתאר פה חינוך מאוד טולרנטי, שאפילו יותר דומה, יותר מתאים לתקופתנו, כי שוחחתי עם לא מעט אנשים פה, שגדלו בשנים מקבילות לשלך ולשלי, וחלקם יותר מבוגרים, הם מספרים על חינוך אחר לגמרי. בית הרבה יותר נוקשה, הורים הרבה יותר קפוצים.
היה לי אבא הכי טוב בעולם, אמיתי. פתוח, אינטליגנטי, סקרן, שהלך איתנו מההתחלה ועד הסוף. נתן לנו ממש את כל חופש הפעולה להיות כל מה שאנחנו רוצים. אז אני אספר לך סיפור, לא התעסק עם זה אף פעם.
לא התעסק עם זה.
לא, בכלל לא. אמא שלי הייתה משמעת.
ספר את הסיפור.
בכיתה, אני לא זוכר אם זה היה A או ו' או ז', באו לבית ספר שלנו ועשו מבחנים לכל הילדים, ואני יצאתי ראשון, ולקחו אותי, הציעו ללכת לפנימיה שנקראת בויר בירושלים.
כן.
וזה היה מקום, כאילו שכולם הסבירו לי, אמא שלי, שכמה זה חשוב, וילדים גאה, ויש לי פוטנציאל, ותללים, תללים, תללם. באמת הלכתי לשם, בכיתה ו' או ז', אני לא זוכר את זה. ובאתי לשם, כולם היום משקף אופרים, לא משחקים כדורגל, אין ים, כאילו כל הבתי המיעוט שלי, כל מי שאני, לא היה שם. וטלפון שם זה היה סיפור גדול מאוד. הסקתי את אבא שלי, הוא בא לשם, הוא לקח אותי הביתה. חזרתי לבת ים, ואז היה שם איזה מנהל שממש בא אלינו הביתה. ודיבר עם אמא שלי, וישב אצלה איזה שעה, שכנע אותה, וזה 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 וזה.
בן כמה אתה אז?
או היי, או וו.
זאת אומרת, 10, 11, 12.
באזורים כן, האלה, כן. אוקיי. אני לא זוכר מה, אבל זה היה בית ספר יסודי. ואמא שלי באמת לא ידע מה לעשות, כי היא הייתה מאוד אמביוולנטית, כי מצד אחד היא מאוד רצתה שנצליח, וזה וזה וזה. היא באה בבית חרדי, ממש של עוני קשה, והיא לא אהבה את זה בכלל. ואבא שלי בא, לחץ לו יד, עשה לו כוס קפה. אמר לו, אדוני, תקשיב, הבן שלי לא אוהב את המקום הזה. אנחנו מאוד מודים לך על המסע, אנחנו מבינים שהכוונות שלך טובות. תהיה בריא וסלמת.
כשאתה מצלצל לאבא, לומר לו, קשה לי. יש אבות שאומרים, זה יחשל אותך, תתמודד, אפילו קח עוד חודש. נגיד, אבא שלי היה אומר, תנסה עוד חודש, אם עוד חודש לא תצליח, אני אשחרר אותך. הכל בסדר, אבל לפחות תן לזה סיכוי. הוא ישר אומר לך, שלום, אין בעיה, תחזור הביתה.
לא רק במקרה הזה, לאורך כל החיים שלי, לא שמעתי את מנו את המילה לא. כלום, כלום. תמיד, תמיד, תמיד הלך איתנו, בגלל, לדעתי, שהוא אף פעם לא הלכו איתו. כל מה שהוא רצה, הוא...
כתיקון.
נראה לי סוג של תיקון. תשמע, החלום של אבא שלי היה שאני אשחקן, אבא שלי אוהב כדורגל, חולה הפועל תל אביב. כשהייתי ילד, הייתי שחק בפועל תל אביב, והייתי שחקן טוב אפילו.
כן?
כן, הייתי חלוץ.
עם איזה שנתון היית, עם מי...
אותו דבר, 65.
מישהו מוכר בשנתון שלך?
מי שאבא שלי היה אוהב, זה משה סינה, טורק, כל הכנופיה הזאת של בת ים. אקויס,
כל החבורה הזאת. יוסי זנה.
כן.
יוסי זנה, סליחה, כן.
לא מכיר, אני לא רואה כדורגל בכלל, כאילו הייתי שם רק בשביל אבא שלי, אני אומר לך את האמת. וסיפור מצחיק, לימים שהייתי ראש עיר, עשיתי קבוצה רק בשביל שהוא יהיה מבסוט שעשינו את הפועל בת ים, אבל לא חשוב, בקיצור. יום אחד לא נתנו לי לשחק, והוציאו אותי או משהו כזה, לא מסרתי, הייתי חלוץ ולא מסרתי, ואני אמרתי יותר, אני לא הולך לשם. הוא לא אמר לי מילה. אבל לימים, הוא תמיד היה אומר לי, תחשוב מה היה קורה, אם היית נשאר והיית נהיה שחקן כדורגל. זה היה החלום שלו, אמיתי.
אז מה, מאיפה הדחף שלך להישגיות, להצטיינות, להוביל? אתה אדם שכל הזמן נע קדימה ומחפש את האתגר הבא וגם... עמדת באתגרים לא פשוטים בחיים, צריכים איזה מבנה אישיות. מאיפה המבנה הזה של האישיות?
אני חושב שכמו שאמרת, א', אתה נולד עם משהו בסיסי, שיש לך אותו. הדבר השני, יש משהו הורי בכל הבחורים. אין מה לעשות, יש לך איזה משהו הורי, יש לך אחים קטנים, יש לך ילדים אחרי שאתה מטפל בהם, אתה עושה איתם, אתה זז איתם. מאיפה הדחף הזה? אני באמת לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך שאני חיים... בוא, אני לא רוצה לדבר על אשתי, אבל אני קם בבוקר מאושר, אני קם צוחק, שר, זה משהו שהוא בא אליך ממשהו פנימי, הוא בא אליך ממקום פנימי, אני לא יודע להסביר את זה, את האמת. כמו שאני לא מצליח, לא מצליח באמת לדאוג, לא מצליח.
וואלה.
באמת, לא מצליח לדאוג, לא מצליח, נאמר, בחירות 98, אולי 98 זה היה, תקו יהושע סגי ואני, אחד בלילה, ספורט קלפיות, אני אומר להם, אם ניצחנו, תעירו אותי, אם לא, אני חייב ללכת לישון, למה אני מהבוקר על רגליים, והיינו הולך וישן. באמת, והיינו בשיא, כאילו בשיא המתח. אני לא מצליח, כאילו, ל...
לדעתי, שמעתי גם את בוז'י הרצוג אומר את זה פעם, ערב הבחירות שהוא ולבני כמעט קיבלו את המנדט, הוא אומר שכשהוא לחוץ, הוא הולך לישון. בשיא הלחץ, הוא חייב לישון. שזה הפוך, כי
מרבית אנשים... בוז'י זה נכון אצלו, אני הייתי איתו ביחד בישראל אחת ב-99, הוא היה שר האוצר שלנו, הוא היה מביא לנו את כל מה שהיינו צריכים מבחינת הפעילות שלנו. יאמר לזכותו שהוא קול, אבל גם ראיתי אותו מתפרק.
כן.
ברור.
אבל הקטע הזה של להגיד, אני עושה עכשיו שאט-דאון, כשאני בשיא הלחץ, אני אומר, טוב, אני מחבא. אני מחבא, הולך לישון.
כן, אפשר.
שזה מדהים.
אני חושב שזה בסדר. שמע, בגיל שלי אתה מבין שיש לך את כל הסוגים של האנשים. ואין אחד יותר טוב מהשני. זה כל אחד איכשהו, וכולם טובים. זה מה שאתה מבין בגיל הזה.
איזה חינוך אתה מקבל לבית ספר? סודי בעיקר.
יסודי, אני בבת ים, ברמת יוסף, בית ספר עד מרדכי, יש לי מורה ציפורה שאני מאוד אוהב אותה, יש לי מורה עדינה שאני מאוד אוהב אותה. בסך הכל הייתי ילד טוב, כאילו לא...
אתה תלמיד שקדן וזה?
לא, 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 אבל אני, יש לי זיכרון צילומי, אז מאוד קל לילדים כאלה כמוני. כשאתה לומד ואתה מכיר את החומר תוך... עכשיו אני גם מאוד סקרן. אז קראתי את כל הספרים של הספרייה. אחר כך קראתי, שהלכתי לכפר ירוק, קראתי את כל הספרייה של הכפר ירוק. ואתה כל הזמן, זה עושה לך את החיים קלים בקטע הזה של לימודים. לימודים זה משהו שהוא מאוד קל לי.
אז אני מנסה להבין מי הדמות החינוכית שאתה מרגיש עליי? שבילדות, כן, נסעת אליה עיניים, או ש... אתה יודע, נבטא באיזושהי צורה את המסלול שלך.
אני חושב שזה מורכב בהרבה דמויות. אני חושב שהיה לי סבא, אחד קראו לו סבא חמני, שהוא היה רבי. היה רב גדול כזה של פעם, כן? אתה יודע, שמוציאה עינרה, ויודע את כל המשנה, ואת כל התלמוד, ואת כל זה, ותמיד היה אומר לנו איזה דבר תורה, היה קורא לזה ממתקים. אהבתי את החוכמה שלו. הסבא השני פחות היה לי אותו, כי הייתי איתו עד גיל יחסית צעיר. אני חושב שראיתי את אבא שלי שהוא עובד מאוד מאוד קשה, עבד בשתי עבודות, בעירייה בבוקר, ואחרי זה עובד בסבלות, ואחרי זה היה להם איזה עסק של רתחות, אבל תמיד עבד קשה, והיה אדם מאוד מאוד חרוץ.
אמא?
אמא שלי גם עבדה, אמא שלי גידלה 6 ילדים, הייתה בהיריון לדעתי או 10 או 11 פעמים.
וואו.
כן. אני גם לקחתי ממנה משהו לדעתי, מאוד מאוד אנשים מאוד מאוד ישרים כאילו, לא שלי לא נוגע. מנסה לחשוב על מורה או על מדריך או על... אז אני חושב שכל אחד נגע בי. אני מדריך בשם אודי שנגע בי, אני מדריך בכפר הירוק קובי גוטרמן שנגע בי. הרבה אנשים נגעו בי, הרבה אנשים נגעו בי.
כשאני אגיד לך שלומי, בתמהיל הזה של חינוך ביתי וחינוך בית ספר וחינוך במסגרות אחרות שהיית, איפה אתה מרגיש שהחינוך היה יותר משמעותי עבורך, אם בכלל? או שאתה אומר, אני הייתי סוג של סוכן חופשי כזה, לקחתי ממנו קצת, ממנה קצת, וצמחתי בכוחותיי. אני בעצם, אתה יודע, אנשים שאומרים, לימדתי את עצמי לחיות.
לא, אני לא כזה, אני למדתי. אני גדלתי בבית שקודם כל חינכו אותנו שללמוד מאחרים זה השכל, זה אנשים חכמים לומדים. מי שמתגלח של מי שמתגלח על הזקן של עצמו זה לא חכם. זה משפטים של אבא שלי. תשמע, אני חושב שיש לכל אחד, יש לו דברים שמתאימים לו, שהם בילדין אצלו והם מתאימים לו. יש כאלה שבלי נוכחות פיזית בכיתה ובלי שהם ישבו וירצו ויכניסו להם את זה עם כפית לפה, זה לא ילך. ויש כאלה שהם סופגים את זה מהאוויר. אבל לדעתי ההשפעה הכי גדולה היא לא באמת ברכישה של ההשכלה או בקריאה של הספר או בלא אסלה, היא מה שאתה לומד מהסביבה שלך, מכל הסוכני סוציאליזציה שמסביבך, ההורים שלך, סבים שלך, משפחה שלך, שכונה שלך.
אז בוא...
בבקשה.
אז בוא ננסה להבין איזה מחנך אתה והורה אתה בהשוואה להורים שלך.
בוא נתחיל שאבא שלי אבא הרבה יותר טוב ממני. אבא שלי מבחינתו היה מוותר על עצמו לחלוטין עבורנו. אני לא שם. אני מנסה, לא תמיד בהצלחה, ודי נדחה שאני מתערב אובר. אבא שלי אף פעם לא ניסה להתערב אובר.
באיזה צורה?
להגיד מה אני חושב עליו בחברות של הילדים, או להגיד מה שאני חושב שהם צריכים לעשות. סתם דוגמה, הבן שלי הוא שמיים מקרקעין. מאוד חכם, מאוד מצליח, מאוד. זה הוא אחרי שנתיים החליט שהוא פותח משרד עצמאי. אבא שלי היה אומר, ישר ברכת הדרך ונותן את כל מה שהוא יכול לתת. אני אמרתי לו, תשמע, תראה, אולי תחכה, אולי תעבוד עם איזה שמאי עוד 3 שנים, אולי זה, אולי זה, אולי זה. זה אחד. זה, אני חושב שאני שונה מהם קצת. אני חושב.
וכשהם יהיו קטנים?
אותו דבר.
אתה נוכח?
אני מאוד נוכח, ואני גם חי במלמד אותם שלכל אחד, זה מה שלימדו אותי, שלכל אחד יש דעה משלו. אוי ואבוי שאין לך דעה. אחד המשפטים הכי חזקים של אבא שלי היו, זה או שאתה מנצח או שאתה מסביר, ואתה לחייני, אתה לא מסביר. זה משפט חזק שאמרתי להם אותו גם כן. שהיו צוחקים עליי קצת, אבל בסדר.
וכשאתה מסתכל מהצד נגיד על ילד או ילדה, ואתה אומר, הוא הולך לעשות טעות קשה. הוא עכשיו עולה על מסלול, שבסופו זה ייגמר בבכי, מה שנקרא. אתה עומד מהצד ונותן לו ליפול, או כדי שיתחשל?
נלחם בכל הכוח, אבל עם הילדים שלי זה לא עזר לי.
א', הם לחייני, וב', ככה האדם מפתח תשיעותו, בזה שהוא, אתה יודע, נותן קונטרה להורה.
לא עזר לי, לא הצלחתי. בקטע הזה אני לא מצליח.
והמקום הזה של, אתה יודע, כן לנסות ולעזור לילד, או לתקן את הילד כאשר הוא שוגה, מאיפה זה בא?
נראה לי שאתה רוצה לטייב אותו, אתה רוצה שיהיה יותר טוב, אתה רוצה לתת לו משלך.
אבל יכול להיות שהוא, אתה יודע,
זה לא יכול להיות,
הוא רואה את העולם אחרת, הוא חווה את הדברים אחרת.
בסדר, בשביל זה איזה דור שהוא... אצלנו בבית אין סטלבט יותר גדול מאשר עושים עליי, הילדים. אין יותר מצחיק מזה. כי אני מנסה כאילו לתקן עולם, ומנסה, אבל זה לא שם, זה לא עובד. זה לא עובד. אבל עם הלכדים אני משחרר טיפה יותר נראה לי.
אתה דוחף אותם נגיד בילדות לצרוך השכלה, להיות הישגיים, או שאתה כמו אבא שלך משחרר, הילד לא רוצה, אני בסדר.
לא, תשמע, כולם משכילים אצלנו, כולם, האחים שלי, האחיות שלי, כולם משכילים. זה בא מהבית עוד, סבא שלי, ו...
כן.
אבל ברור שאני דוחף אותם ובכל הכוח. ברור, אין שאלה בכלל.
כן?
כן. בכל הכוח גם.
כי?
בוא נגיד, כי אני חושב שההשכלה זה סוג של סולם.
אבל אותך לא תחפו. והנה, יצאת בסדר.
כן, אני עשיתי 3 תארים. אמא שלי כן דחפה אותי בדרך שלה. הסקרנות דחפה אותי. לא דחפו אותי, אתה צודק.
אז למה אתה כן מתעקש לדחוף אותם?
שאלה טובה, שאלה טובה. אולי אני לא בטוח, אולי אני חושב שזה הדבר היותר חכם לעשות. אבל זה לא הולך בכוח היום, זה כאילו אתה מנסה ודוחף וזה, אבל אני חושב שדרך אגב שהשכלה זה סוג של מפתח, ואני חושב שהשכלה זה סוג של סולם, ואני חושב שכל מי שמבין את המנעד של ההכנסות, יודע שמי שמשכיל, יש לו הרבה יותר סיכוי להרוויח יותר כסף מי שלא משכיל, אני חושב שאנחנו הולכים לעולם שהוא מאוד מורכב ומאוד מסובך, וההצלחה היא לא תבוא ממקום כזה שאתה יכול לעשות עבודה פשוטה.
זה מצמצם פערים חברתיים, זה מגדיל הזדמנויות.
הכל שם, אז אני ניסיתי. לבריאות.
איזה סבא אתה? בהשוואה לאבא שהיית, מה ההבדל בין הדרך שבה הילדים שלך מחנכים לבין הדרך שאתה חינכת? אז בוא נתחיל קודם בשלומי הסבא. איזה סבא אתה?
אני חושב שאני סבא בסדר בסך הכל, אנחנו שומרים הרבה על הנכדים.
היית סבא בגיל צעיר, נכון? אתה בגיל 55-6
כבר היית. כבר הייתי סבא, כן.
שזה... המחשבה להיות סבא עושה לי, אתה יודע, אני...
למה?
הבן שלי בן 25 עוד מעט, אני אומר, עזוב אותי, חכה עם זה.
למה, אבל למה?
כי אני לחוץ מהאירוע הזה, אני לחוץ מהאירוע. אני רוצה להיות סבא, אבל חכה עם זה.
תראה, אבא שלי תמיד אומר שהנכדים זה הכיף של החיים, ואני לא הבנתי את זה עד שזה הגיע אליי. אני מאוד מאוד מאושר בהם, מאוד כיף לי איתם. עם הנכדה הגדולה שלי, יש לי דייט קבוע ביום חמישי. אני מגיע באחת לגן, אני לוקח אותה. אנחנו הולכים לאכול צהריים. פעם בחודש אנחנו עושים יום כיף רק שלנו, כאילו היא לא הולכת לגן, אנחנו הולכים לומר לספארי, הולכים לים, הולכים למשהו שהוא רק שלנו.
ואתה כאילו סבא הכי, אני מניח, לארג' מפנק ונותן, כאילו, נותן חופש מוחלט.
כן, זה דור. א', ילדים בגיל הזה לא מבינים כלום במפנק, לא מפנק, זה בכלל לא שם. הנכדה שלי יכולה להתרגש מסוכרת גומי כמו שמעיל אור של ורסאצ'ה. זה לא שם בכלל. יחס מדבר אליהם, ויש לי גם הרבה זמן איתם, אין מה לעשות. וגם הילדים שלי היה לי הרבה זמן, אבל... גם אותם אני מנסה לחנך, גם לה, אני אומר, אל תעשי ממוצץ, תוציא את המוצץ, סדתים, ואז הבת שאומרת לי, אבא...
תירגע, ברור. תירגע, חינכת דור אחד, אתה לא צריך גם את השני.
כן, אז אני אומר לך, אז אני מוסע לצחוק בדברים האלה.
אבל באיזה מקום אתה מרגיש צורך כן, אני מניח שזה בא עם מקום טוב, שאתה רואה אדם שהוא שוגה, ואתה אומר, אני רוצה לתקן כדי שהוא יוכל, כדי
לתקן עבורו. אני יכול להגיד לך טעות, אבל אם אני רואה שהילדה שלי, הנכדה שלי כבר נהיה לאדום בשפה, מרוב שהיא לוקחת מוצץ בגיל 4, ואמא שלה אומרת, תעזוב, אני הכל בסדר, שתעשה מה שהיא רוצה, אז אני חושב שהיא לא צודקת. אז אני מנסה לגנוב עם הנכדה, להגיד לה, מי, אל תעשי את זה.
ואגב, החלוקת חינוך בינך לבין אשתך, איך היא עובדת? איך היא עבדה יותר נכון? עכשיו אתם כבר בגיל אחר.
היו שנים שאני הייתי יותר, היו שנים שהיא הייתה יותר. דורית יותר, יותר זורמת, ואני הייתי יותר קשוח. דורית יותר זורמת.
מה זה קשוח? נותן עונשים? ממשמע בצורה זה?
מה זאת אומרת נותן עונשים?
עונשים, לפעמים נותנים עונש לילד,
ברור,
אתה יודע.
ברור, מה, הלך לחדר או משהו כזה, ברור.
הלך לחדר, או נגיד כן, שבוע כן. אין טלוויזיה, כן. אני זוכר שאותי היו מנשים
לא
שבוע אין
לא הייתי מצליח להחזיק שבוע, כי דורית אף פעם לא הייתה מה זה, כי על ידם היא לא הייתה כאילו זה, ואני כאילו לא מפריע לה, אבל הייתה יכולה להגיד לי, אוקיי, הבנו אותך, די, אין שבוע בלי טלוויזיה. וזהו, וככה זה היה נגמר.
מעניין, כי...
כן, כי... אצלך מה?
אצלך התיקון הפוך. זאת אומרת, מרבית האנשים מספרים על הורים, שמשוחחים איתי, מספרים על הורים שהיו יחסית נוקשים, טוב, זה דור אחר. והם בעצמם מנסים לתקן את זה באמצעות זה שהם יותר משחררים ויותר מאפשרים. אתה... מספר לי על אבא שהיה סופר מאפשר, סופר משוחרר, סופר מפרגן טוטלי, אבל אתה אומר, אני כן רוצה קצת למשמע, אני כן רוצה לנתב את הילד לכיוון שהוא נכון לדעתי. זה
כן, לא שזה הזה. עוזר, לא כן. שזה עוזר, אבל כן, אני מאוד רוצה. אני לא מצליח, לא, לפחות לא תמיד, אבל... שמע, אני חושב שבסוף היום, הבת שלי גרה 20 מטר ממני, הבן שלי גר 20 מטר ממני גם כן.
בחירה שלהם?
ברור. והם הרבה נמצאים אצלנו, סופי שבוע וזה, וזה אנחנו טיולים עושים ביחד. פסח שעבר נסענו כולם לתאילנד ביחד. עושים עכשיו ביום הולדת שלי לאיטליה ביחד כולם. מאוד מאוד אוהבים את הביחד שלהם, ואנחנו גם כן אוהבים את זה.
משפחה שנפגשת כל שישי, ארוחה גדולה וזה?
כל שישי אצלנו כן ארוחה גדולה, אבל תמיד יש אורחים, לא תמיד זה כל הילדים, כי כל אחד יש לו בני זוג, אתה יודע איך זה עובד. אבל כן, שולחן 15-20 אנשים כל שישי. כל שישי. דודים, דודות, תמיד יש אנשים מעניינים, אנשים מזה, אנשים בזה, משפחה, אמא שלי, אחיות שלי, השבוע הייתה אחותי עם ארבעת ילדיה.
לאבא צעיר או אמא צעירה שעכשיו נכנסים לאירוע הזה של הורות, אומרים לך, שלום, תן לי יצאה טובה, תן לי יצאה טובה כהורה, מה הדבר הכי טוב שאתה יכול להציע להם, או לעוץ להם?
שיהיו הם, שיתנו לילדים את עצמם. זה הכל, רק שיתנו את עצמם. כל מה שנראה להם נכון, זה הנכון. כל אחד הוא בנוי אחרת, כל אחד יש לו משהו אחר, אבל כל אחד יודע כל אחד יש לו נטייה לילדים שלו. ככה אני מרגיש וחושב. ואם הם עצמם יהיו עצמם, ויהיו מחוברים לעצמם וילכו עם עצמם, זה הכי טוב שהם יכולים לעשות, כי כל זיוף הילדים ירגישו.
נושא אחר לגמרי.
בבקשה.
יש אלוהים?
לדעתי, כן.
בוא, תסביר לי.
יש אלוהים לא במובן של, של, של אנשים חושבים, שהוא עכשיו למטה והוא במחשבות של כל אחד, וזה 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 וזה, אבל אני דווקא הולך למקום הזה במקום אחר. אני חושב שאמונה באלוהים עושה את הבן אדם יותר חזק. אני חושב שאמונה באלוהים נותנת לבן אדם יותר עוצמות. אמונה באלוהים נותנת לבן אדם יותר סדר בחיים. אנחנו חיים בעולם כאוטי, במקומות מטורפים. ובאמונה הזאת יש משהו טוב, משהו מסדיר, משהו מגדיר. אני מרגיש שאני חלק משרשרת של אלפי שנים. אני במשפחה מאוד דתית, סבא שלי מהצד הזה הוא רבי, והצד הזה...
שרשרת
שלי.
יהודית.
יהודית, כן. מאוד מאוד מחוברת.
ושנייה, לפני היד,
בבקשה.
נגיע ליד.
ואם יש אלוהים, אני אומר לך כן, מבחינתי כן.
הוא נוכח בתחושה שלך, או שהוא יותר הבנה רציונלית שלך?
אתה יודע, הרבה מגדיר את זה יפה.
אחרי המעשים נמשכים הלבבות.
בדיוק.
אתה יודע, היה ויכוח בינו לבין הרמב"ן.
מכיר.
לגבי הדרך שבה יש לנהוג באורחים שנכנסים ליהדות. אנשים שעזבו את דעתם רוצים להיכנס ליהדות, והם הולכים לבית כנסת, והתפילה שלהם עדיין לא תפילה טובה כמו של יהודי, ואומר הרמב"ן, אי אפשר, הם לא יכולים להיכנס לפה. הם לא יכולים, הם עוד לא יודעים את התפילות עד הסוף, הם עוד לא, והרמב"ן אומר, לא, 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 לא. מה שנקרא, fake it until you make it.
קודם, בצד של הרמב"ן.
קודם, תאמר את התפילות, האמונה תבוא בעקבותיה.
אני בצד של הרמב״ם, ואני גם חושב שיהדות לאורך כל ההיסטוריה הייתה קרום חדיר למחצה. מה הכוונה? כל מי שרצה יצטרף אלינו. ואני בטוח שלא היו עושים הליכי גיור שיצאו ממצרים, ולא עשו הליכי גיור במקומות אחרים. היבוסים והכנענים וכל אלה שהם כולם נטמעו בנו, ולא קרה כלום, הכל בסדר. אני חושב שיהדות צריכה להיות פתוחה, אני חושב שיהדות צריכה לקבל, ואני חושב שזה מה שבאמת מחזיק אותנו והחזיק אותנו לאורך כל הדורות האלה, כי גם היהדות היא משתנה. היהדות שלפני 500 שנה היא שונה מהיהדות של היום, ולפני 1,000 שונה מלפני 500, ולפני 2,000 שונה מלפני 1,000, ובעוד 500 שנה היא תהיה מקום אחר לגמרי. אני לא מאמין שתהיה הדרת נשים כמו שיש לנו היום. אין, לא יהיה דבר כזה. ואתה רואה את הניצנים באירופה, באמריקה, בכל המקומות הרפורמים, אתה רואה איך זה נראה.
אתה יודע שעברו האורתודוקסים, רפורמים, אתה יודע, יותר גרועים ממוסלמים.
כן, אבל אתה יודע, אני כבר בן 60, כל אחד שעשה את ההגדרות שלו, שיחיה לפי החיים שלו, זה פחות מעניין אותי. כל אחד שחשוב מה שהוא רוצה.
אתה מדבר עם אלוהים, הוא משפיע על חייך, אתה מרגיש חלק...
אני מרגיש שיש לי אמונה גדולה מאוד, שכל הדברים שקורים, הם קורים לטובה, כך חינכו אותי, ואני מאמין גדול מאוד שהמחשבות מייצרות מציאות, כלומר, אם אתה קם בבוקר ואומר ויודע ושזה רק טוב, וכל דבר שקורה רע הוא קורה לך רק טוב, ואין רע באמת מיורד מן השמיים, ככה סבא שלי תמיד היה אומר, אין רע יורד מן השמיים, אני באמת מאמין בזה. באמת מאמין בזה. וזה גם אני לא מודה ומתוודא שזה עושה לי את החיים יותר קלים. יותר נוח להישען על זה מאשר על כל דבר אחר.
אבל נגיד בשעת מצוקה או קושי או משבר גדול, אתה נושא עיניים לשמיים ואומר, הקדוש ברוך הוא, תושיע אותי, תעזור לי, תן לי את הכוח, תן לי את התבונה.
כן, בטח.
ואתה מרגיש שיש מה שנקרא אוזניים קרויות שם?
לפעמים כן,
לפעמים לא. אתה יודע, כולנו, זה הניחוש שלך או שלי הוא שווה אותו דבר.
לא, תשמע, זה לפעמים כן, לפעמים לא, אבל בבסיס, במהות, אני מאמין בזה, כן. אני מאמין שכן. זה עושה את החיים יותר טובים, פשוט.
אז אם אתה מרגיש שאתה חלק משרשרת הדורות היהודית, שזה ממש המצב שלי, אני חושב שלא במקרה נולדתי יהודי.
אוקיי.
הייתי יכול להיוולד גם לא יודע מה, בודהיסטי בהודו או מוסלמי באינדונזיה, אבל נולדתי יהודי בארץ ישראל, כנראה שיש לכך סיבה.
אוקיי.
למה אתה לא לוקח את זה צעד נוסף? אומר, אוקיי, אני יהודי, ואני עושה פרקטיקה יהודית, עבר מטקסים דתיים וכו' וכו'.
א', אני עושה פרקטיקה יהודית.
אוקיי.
כל שבת אצלי בבית יש קידוש. ואני שומר חלב ובשר, ואני שומר כשרות.
אוקיי.
ואני שומר שבת, אני לא מדליק אש, אבל נוסע, כמו אבא שלי. הרבה דברים כאילו של הסממנים של היהדות יש אתם אצלי.
בכנסת אתה מבקר מדי פעם?
כן, אבל לא, 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 לא כל שבוע, אבל כן. יש לי בן דתי, בכלל דתי. עם כיפה. כן.
סוגה?
לא, רגילה.
אוקיי. איך הוא הגיע לשם?
הוא היה בגולני, הרבה ביינישים. הוא מאחרי הבר מצווה שלו התחיל להניח תפילין.
וואלה.
כן. אף אחד לא מניח תפילין אצלנו, הוא היה מניח תפילין כל הזמן. והוא התחזק עוד טיפה יותר בצבא, ובאוניברסיטה הוא... זה היה נחמד לראות אותו, כאילו... הוא עשה איזה משהו בהייטק, כל אחד היה צריך לעשות איזשהו פרויקט טכנולוגי בכלכלה, ואז פתאום בא להם מישהו עם כיפה שחורה וציציות. וכולם היו נראים כמוני וכמוך. ואני מקבל את זה, מכבד את זה, וסבבה מבחינתי, מה שטוב לו.
יש הרבה חילונים שהמחשבה שהבן יחזור בתשובה, או הבת, זה מבעית אותם. אתה לא נלחץ.
הבן של אח שלי, הוא בכלל נהיה רבי.
וואלה.
זה לא מפריע. אין שום רע יורד מן השמיים, ואין שום רע בדת. לדעתי יש רע בשנאה, במחלוקת, לשם מחלוקת, שם יש רע, אבל בדברים כאלה, כל אחד שעשה מה שהוא רוצה, מה אכפת לי, מה אתה אוכל, מה הוא אוכל, זה לא עניין שלי.
אתה יודע שיש עכשיו תופעה מרתקת,
הרבה
חבר'ה שחוזרים מהשבי חטופים, מספרים שהם מאוד התחזקו שם. כל אחד מצא בדרכים שלו, חיפש את השם ומצא אותו. יש... תקופות שאתה אומר, בונה, אני צריך אולי לעלות קומה במעשה האמוני והדתי שלי.
אני לא חושב שיש התאמה בין זה לזה. אני בהחלט חושב שצריך להיות אנשים טובים, ושצריך להתנהג בטוב. ואצל היהדות זה יחסית מאוד קל, כי אצלנו אומרים שבין אדם לחברו שמיים, כאילו תשמור על הצביעות של בין אדם לחברו, זה הדבר הכי חשוב שיש.
כן.
עם אלוהים, הוא יסלח לך על כל מה שעשית לא בסדר, כביכול לא בסדר. זה שאנשים מוצאים ברגעי חולשה או קושי את אלוהים, זה ברור, תסתכל מה קורה אלינו כחברה יהודית, כתרבות יהודית, כל השנים של הפריחה הכי גדולה, זה שנים של המצוקות הכי גדולות שלנו. מאיפה יוצא לנו כל ההלכות וכל הזה, זה כל יוצא מקומות של מצוקה. מאיפה מביאים לך את הדברים הכי מעניינים שיצאו, והכי מרתקים שיצאו, חסידות מאיפה יוצאת לך. מה עוד אני... כל דבר טוב כמעט שקורה לך, הוא קורה לך מקומות של מצוקה. במקומות של מצוקה, אתה רוצה ללכת למשהו שהוא יותר, שאי אפשר להגיע אליו, כי לגוף שלך אפשר להגיע, לדיבור שלך אפשר להגיע, לבית שלך אפשר להגיע, למחשבות שלך אף אחד לא יכול להגיע, לדמיון שלך אף אחד לא יכול להגיע, אתה מבין? זה המקום היחיד שנשאר ליהודים, ומשם זה עולם שהוא מתפתח. אז אני חושב שזה בסדר גמור, אין שום בעיה עם זה, להפך, זה טוב, כל אחד איפה שטוב לו, זה המקום שהוא צריך להיות בו.
אתה מאמין בגורל?
אני מאמין בגורל, אבל אני מאמין שהיהודים הם מעל המזל. סבא שלי זכרון לברכה אומר תמיד שיהודים הם מעל המזל.
מה זה אומר?
שאתה יש לך יכולת לשנות את המזל שלך, שגם אם המזל שלך הוא לטבוע בספינה, אתה יש לך יכולת אם תבוא עם חליפת צלילה, ותבוא עם בלונים, ותבוא עם מוכן, אתה תהיה מעל המזל. הם יטבעו ואתה תחיה.
זאת אומרת, הכל ידוע וקבוע מראש, אבל הרשות נתונה.
בוא נגיד שזה משפט שאני יכול לחיות איתו בשלום.
ייעוד יש לך?
ייעוד שלי?
באת לעולם בתחושה, ברור. בדיעבד אתה אומר. אתה אומר,
בבקשה.
יש אנשים שמאמינים שהם הגיעו לכדור הארץ הזה, לעשות משהו, לא בהכרח לשנות את האנושות, למצוא תרופה סרטן, שיש להם איזה, את המשימה שלהם הספציפית לעשות פה, והם צריכים להשלים אותה. אתה מרגיש שיש לך איזה שליחות כזאת, או ייעוד כזה, שנולדת איתו?
תראה, אני חושב שקודם כל אני חלק משרשרת. שאני צריך שהשרשרת אותי תמשיך, זה אחד. שתיים, אני ברור שאני מאמין שיש לבן אדם יהוד. יהוד שבן אדם זה לעשות טוב. אנחנו יהודים מאמינים בתיקון עולם. באנו לפה לעשות תיקון עולם. כל אחד התיקון עולם שלו נעשה בדרך שלו. אחד מייצר נעליים טובות, אחד תורם כסף לעניים, אחד בונה בניינים, כל אחד עושה את זה בדרך שלו.
מה התיקון שלך?
אני חושב שאני צריך להיות בן אדם טוב, לעשות טוב, לקדם אנשים. אם יש לך אובר יכולות, לתת אותם לאנשים אחרים. זה מה שניסיתי לעשות שהייתי שראש עיר, לבנות מערכת חינוך יותר טובה, לתת לאנשים יותר סיכויים, לפתוח לאנשים דלתות, לתת לאנשים סולמות.
מצד שני, פוליטיקה.
כן.
עסקים. שני תחומים שטוב לב הוא לא בהכרח המטבע שמבטיח הצלחה.
בוא נגיד ככה, עסקים...
פגשנו פוליטיקאים, גם אתה וגם אני. פגשנו אנשי עסקים, גם אתה וגם אני. יש שם כמה טיפוסים לא בהכרח טובי לב, והם מצליחים מאוד.
תראה, השאלה היא מה זה הצלחה.
כן.
אם ההצלחה זה שיש לך מיליארדים בבנק, והילדים שלך לא מתקרבים אליך, ואף אחד לא אוהב אותך, אז אני לא בטוח שזאת הצלחה. אני חושב אבל שיש לך את כל הסוגים, ויש לך את כל המינים. אני חושב שהבן אדם באמת ובתמים צריך שיהיה לו שלום עם עצמו, אם יש לו שלום עם עצמו ועם הסביבה שלו, יש לו הכל, כל היתר זה שטויות, הרי תחשוב, כל אלה שעובדים ורצים שיש להם עוד מיליון, מה כבר הם עושים עם זה? מה כבר הם עושים עם זה? הרי אתה לא יכול לצאת, אתה בא מפה ערום ואתה יוצא מפה ערום, אתה יכול לבוא מקסימום, גרביים אתה לא יכול לשים אפילו, גרביים אתה לא יכול לצאת מהעולם הזה. אז מה הרעיון?
אבל יש לאדם יצר הרע, קנאה, שנאה, חמדנות,
אבל
זה קיים בנו.
ברור, וכל היופי הוא לקחת את היצר הזה ולרתום אותו לטוב. זה החלק הכי נחמד בסיפור הזה. היצר הרע הרבה יותר חזק מהיצר הטוב.
אתה טיפוס מקנה?
לא, אין לי יכולת לקנה, אפילו שאני מאוד רוצה. מאוד מאוד רוצה.
איך זה יכול להיות?
אין לי מושג, אני יכול לדעת, לא מבין את עצמי עד הסוף. אני לא מקנה.
וכשאתה למשל רואה פלוני, אתה אומר, בונה, איך יכול להיות שהאדם הזה, שהוא למשל, אולי פחות מוכשר ממני, אולי פחות נדיב ממני, אולי אפילו אדם רע, הוא מצליח ואני לא. זה מייסר אותך או שאתה אומר, טוב, it is what it is ונתמודד.
אני לא אומר it is what it is, אני אומר שזה חשבונות שמיים. לא תמיד אני מבין אותם. לפעמים בן אדם מתגלגל לפה לכמה דקות שלו, לפעמים בן אדם מקבל לכמה שניות של ההצלחה שלו. אני לא יכול לדעת מה באמת יש לו בפנים, הרי אף אחד לא קורא מה יש לבן אדם בתוך הבטן שלו, או מה עובר לו בראש. יכול להיות שהבן אדם הזה שנראה לך מאושר או מסכן ברמות שאתה לא מדמיין, ויכול להיות שהבן אדם שנראה לך מסכן או מאושר ברמות שאתה לא מדמיין. אתה מבין, יכול להיות שהבן אדם יושב בחדר, כל היום באיזה כוך, לומד תורה מהבוקר עד הלילה, בקושי אוכל, כולו מקופף, כולו זה, והוא חי בעולמות של עושר, ויכול להיות בן אדם שהוא מתפקע מרוב טוב ועושר, ופאר ושיש ומטוסים ואוניות ויחטות וזה וזה וזה, ושהוא עוצם את העיניים הוא מסכן. אתה מבין, אנחנו לא באמת יכולים לדעת את זה, ככה אני חושב. אני חושב שכל אחד צריך להסתכל על עצמו, ולבחון את עצמו, ולראות עם עצמו איך הוא עושה את זה. ואם בעצמו טוב לו, אז הכל בסדר. והכי חשוב, שהבפנים יהיה כמו הבחוץ.
יש מאבק ביצר לך.
ברור, מה זאת אומרת?
כן?
ברור. אז יש שאלה בכלל.
וכשהיצר רב עוצמה?
אז אתה חוטא. מה אתה יכול לעשות?
ואז מה, אתה מתייסר?
לא, אתה מבין שאתה בן אדם רגיל, ש... שכמו ש... שמע, אתה רואה את זה גם לאורך כל ההיסטוריה שלנו, כל האנשים הכי גדולים שלנו חטאו, מדוד, משה, מרים, כולם עושים חטאים, כי זה חלק אנושי. לטעות זה אנושי, לחטוא זה אנושי. אני חושב שהחלק החשוב זה באמת הלסלוח הזה. זה החלק החשוב, ולקבל את זה, להבין שאנחנו בני אדם, כמו שאתה אומר, ויצר הרע הוא מאוד חזק. ולסלוח לאנשים, זה הנקודה יותר קשה. לסלוח לאנשים שעשו לך רע, לסלוח לאנשים שפגעו בך, לסלוח.
איך אתה מגדיר רע? דיברנו על טוב. איך אתה מגדיר, כי למשל אני מגדיר רוע. אדם רע בעיניי הוא אדם שעושה מעשה, שהוא יודע שתוצאותיו יסבו צער או כאב או... או, או או משהו רע לזולת, ולמרות המודעות, הוא עושה את הפעולה. זה בעיניי רוע. לפעמים אתה שוגה, קורא, אתה, כולנו שוגים,
ונגרם... בוא נגיד שאני חותם על ההגדרה הזאת של רוע. כן? ברור, מה זה, אין שאלה בכלל. בן אדם שעושה רע...
מי שמודע לכך שהתוצאה של מסף תהיה רעה, והוא עדיין עושה זאת, הוא אדם רע.
אני הייתי הולך יותר רחוק מזה אפילו. מי שחושב רק שאולי זה יהיה רע, ועדיין עושה את זה, זה גם רוע בעיניי. לא כמוך שיש לו כבר תודעה מלאה שהוא עושה רע, אפילו רק הוא חושב. יש אופציה שזה עושה רע ועושה את זה, בעיניי זה בן אדם רע. אני חושב, בבקשה.
ואם אתה אדם שנגיד מתנצל בפני אנשים שהוא מרגיש שהוא פגע בהם?
ברור, מה השאלה? אנחנו כולנו עושים טעויות. שמה, אם אתה לא מבין שאתה בן אדם רגיל, שאוכל, ישן, שותה, הולך לשירותים, אין שום הבדל בינך לבין מישהו אחר, אז אין לך מה לחפש פה. אתה בן אדם רגיל, אתה טועה, אתה הולך, אתה בא, אתה מסתכל, אתה זה, זה הכל בסדר. אז אלוהים ברך אותך, אז יש לך טיפה יותר כסף, יש לך טיפה יותר שכל, יש לך טיפה יותר זיכרון, אז מה? אין בזה שום דבר.
ואם אתה מרגיש שמי שזה לא יהיה פגע בך, או לחלופין עשו לך עוול גדול, איך אתה חי עם זה?
סולח, כמו שאמרת לך, זה הדבר הכי
אתה
קשה.
אתה באמת סולח, כי אני אמיתי, יודע שיהיו לך רגעים בחיים שהרגשת שעשו לך עוול. ואם שילמת מחיר לא פשוט.
ברור.
ואתה...
ברור.
למשל, בוא ניקח את אהוד אולמרט, שממשיך לומר, עשו לי ואכלו לי ושתו לי ולקחו לי וגנבו לי ואני רדוף, הוא חי את תודעת הקורבן כבר 20 שנה.
תראה, אני אגיד לך מה הפרדוקס עם אהוד אולמרט.
כן.
גילוי נאות, אנחנו חברים. אהוד זה ראש ממשלה הכי טוב שהיה פה.
אוקיי.
חכם, מבין עניין, באמת, באמת, ליגה לאומית. ונפגע מהציבור. עכשיו, פגיעה מהציבור היא פגיעה יותר קשה מאשר פגיעה מבן אדם.
כן.
ועם זה קשה לו להסכין, כי הוא מבחינתו עשה כל כך הרבה טוב, והוא קיבל בחזרה רע. עכשיו, אם הוא מקבל את זה מבן אדם אחד, הוא יכול היה לסלוח. הוא קיבל את זה מהציבור. וזה קשה. זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה.
ובחוויה שלך,
כן.
אתה מרגיש, אני מניח שאתה מרגיש שנעשה לך עוול.
שמע, אני אגיד לך מה אני באמת מאמין. אני באמת מאמין שבן אדם יש לו דרך, ומה שצריך לקרוא קורה. אז זה לא מה להתרגש יותר מדי. כנראה שזה מה שהיה צריך לעשות.
אתה חי עם זה עכשיו, כאילו, בשלווה עם...
עם מה?
עם, אתה יודע...
עם המעצר, עם המשטרה, עם הזה.
עם המשטרה. הרי, תראה, אני הכרתי אותך לפני...
כן, כן.
אני אספר לך סיפור.
בבקשה.
שאתה עורכתי את מוסף הארץ. וגידי וייס עשה איתך כתבה גדולה.
אוקיי.
ואני עד אז רק הכרתי אותך מהתקשורת. אמרתי לו, איך שלומי לחיאני? היי, תקשיב. יש לו מגרעות, יש לו זה, אבל האיש הזה יום אחד יכול להיות ראש ממשלה.
אוקיי.
ואתה באמת היית על מסלול שסופו היה צמרת הפוליטיקה בישראל.
אוקיי.
ראש ממשלה קשה להגיע, אבל צמרת הפוליטיקה לי לא ספק.
מסכים.
אתה מרגיש שזה נלקח ממך? אתה מרגיש בדיעבד שבונה, מסלול חיי שהיה אמור להיות אולי, אתה יודע, להוביל את החברה בישראל, ועכשיו אתה שמח בחלקך, אבל המסלול הוא תא.
אני לא חושב שהמסלול הוא תא, אני חושב שזה המסלול שהיה לי מההתחלה. אין לי ספק שאני מבין לאן אתה מכוון, כאילו אני, אבל אף פעם לא היה לי תחושה שאני ראש עיר וזה ראש, והוא שלי, הרשות עיר היא שלי. אני באתי למשרד שלי בלי כלום, שנבחרתי להיות ראש עיר, ואחרי 12-14 שנה שהלכתי, הלכתי בלי כלום, כאילו היה לי שום דבר אישי שם. אני לא חושב, אני מבחינתי, לשרת, להיות פוליטיקאי זה זכות ושירות, זה הכל, ואם אתה רוצים אותך, אז על הכיפק. ואם לא, אז כנראה שלא, ובזה זה נגמר. זה לא, לא, לא היה לי... רציתי מאוד להוביל. אני נהנה מהובלה, אני חשבתי שאני יכול לתת. הכנו גם חבורה נהדרת של אנשים שתבוא ותלך ותעשה, ובאמת היינו במסלול הנכון. אבל...
אני זוכר שראיתי סקרים אפילו, שמעמידים אותך בראש מפלגת העבודה, עם מספרים מאוד יפים.
כן, 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 כן.
אז הגורל שלך היה בסופו של דבר, אתה יודע...
אני מת 60, הגורל שלי עוד לא נגמר. ואני לא יכול לדעת לאן זה ילך. אני לא, באמת שאני לא יכול לדעת, אבל... המסלול, הקו הזה שחשבנו שאני אלך, הקו הזה שרציתי ללכת, אין ספק שהוא אותה, אין ספק. אבל אני אומר, אולי זה לטובה. אולי לא, אולי כן, אבל מי ידע?
מהתקופה הקשה הזאת, איזה, מה לקחת? שיעור, מסר, תובנה, מה?
הרבה דברים לקחתי. הראשונה שזה שלא, שיותר בחיים אני לא הולך ליד הקו. כי אני בסך הכל, לטעמי, לא עשיתי שום דבר עבירה, אבל... התקרבתי לקו, וזה יותר אני לא הולך. שתיים, מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננין. אני נזהר ברמות שחבל לך על הזמן, כאילו. מכל דבר ומכל עניין, מה עוד לקחתי משם? שיש הרבה אנשים טובים בדרך. באמת, אנשים טובים שעמדו איתך ודיברו איתך והיו על הכיפק איתך. ויש כאלה גם שקפצו על המציאה, שזה גם בסדר. אבל איתם אתה רחוק, אתה לא תדבר, אתה לא תלך, אתה לא תעשה שום דבר. הכאב הכי גדול שלי לדעתי מהסיפור הזה זה האבא שלי, זכרונו לברכה, שלקח את זה מאוד קשה, כי הוא כאילו לחייני וכאילו מה, שאמרו שהבן שלו קיבל הלוואות והחזיר וזה 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 וזה, זה היה כאילו, שם זה הדבר הכי חשוב שיש. והילדים שלי, שגם חוו, אתה יודע, איזו חוויה כאילו לא סימפטית, עם כל זה שניסינו להקהות אותה, עם כל זה שמבחינה כלכלית לא יחסר להם כלום, עם כל זה שאנחנו חיים בסביבה שהיא מאוד, מאוד תומכת, מאוד משפחתית, מאוד בת ימית, מאוד זה. אני בטוח, כל פעם שיש לנו איזה טיולים ארוכים כאלה, נגידו עכשיו היינו בתאילנד כולם, אז באיזשהו יום שישי אחר הצהריים, ככה לקראת שקיעה, התחילו להשתפך כל הילדים, ואתה... הם מרגישים, אתה רואה את זה, כאילו שכל אחד עבר את זה בצורה קשה, קשוחה, לא נעימה, וזה משהו שהוא מאוד מפריע לי. כן. אבל אין לי יכולת לעשות עם זה כלום, מעבר לסימפתיה, ולחבק אותם.
אתה מהטיפוסים שמסתכלים לאחור ואומר, אם הייתי יכול לנסוע בזמן, הייתי רוצה לנהוג אחרת, או שאתה אומר, מה שהיה היה וכך זה. כי אתה יודע, יש אנשים שאני לפעמים, יש טעויות שעשיתי, שאני אומר, אתה ממש מרגיש את זה בבשר, אתה אומר, אם הייתי יכול רק לחזור לרגע ההוא ולעשות את זה אחרת, כל הדבר הזה נחסך ממני.
כמות הטעויות שאני עושה היא בלתי ניתנת לספירה. זה בכלל לא עובר לי בראש. אני טועה בערך כל יום 10 פעמים. קבוע. וטעויות קרדינליות. דורפות.
וכשאתה יודע שאתה טועה, אתה מתייסר, או שאתה אומר לו, אני אלמד מזה ואתה כן?
אז אני אומר, זה כנראה זה מה שהיה צריך להיות. אני משקיע באופציות של שוק האמריקאי, ואני שחקן אופציות. אני מאוד אוהב את התחום הזה, זה תחום מלא אתגר, מרגש, מאוד מסוכן, מאוד מורכב, שמה, מאוד מסובך. זה
הימורים לכל דבר.
לא, זה לא הימורים, כי יש הרבה
לא ידע. לא בהיבט של רולטה. לא, אבל זה... מרכיב אי-הוודאות הוא דרמטי פה.
מרכיב הסיכון הוא דרמטי, מרכיב אי-הוודאות. תשמע, אם יש לך חברה, אוקיי, שהיא מרוויחה, והיא מייצרת כסף, ורבעון אחרי רבעון אתה רואה שיש לה גידול, ויש לה ניהול נכון, והיא מוכרת מוצר ש... בוא נגיד מוצרי ענן, שאתה יודע שיש לזה התפתחות, וכל העולם לשם, ויש לה עכשיו, היא זכתה, נאמר, פלנטיר זכתה עכשיו באיזה מכרז של החברה האמריקאית, אז אתה לא עכשיו הלכת וזרקת כסף ברולטה, אתה משקיע בחברה שאתה יודע שהמנהל שלה זה זה, ויודעים ככה, והאיש הכסף, אתה יודע מה אתה עושה. אבל שאתה עושה את זה במינוף גבוה,
כן.
אז זה סיכון, ושאתה עוד עושה מינוף, ואז, סתם דוגמה, לפני 3 שבועות היינו ב-RGTI, זו חברה שהיא עושה מחשוב קוונטי.
כן.
והיא ממש ממש כאילו מתקדמת, והיא עושה ממש ממש משהו טוב.
שזה אירוע מלחיץ מאוד.
המחשוב הקוונטי. מאוד.
מאוד מלחיץ. כן. כי אם היכולות באמת יתממשו...
אז זה יהיה פעם ראשונה בהיסטוריה שאנחנו לא נהיה הגוף הכי רחם על כדור הארץ, וזה בעיה.
תוסיף לזה את ה-AI... תוסיף לי את זה שכל המערכות בעולם היום ממוחשבות, והכל מוצפן.
כן.
ועידן הקוונטי, עידן המחשוב הקוונטי, בעצם יחסל את יכולת ההצפנה שלנו, כי המחשב יהיה בעל יכולות שאנחנו לא נוכל לעמוד בפניהם.
כן, אבל אני חושב
שאנחנו נמצא לזה. בכלל, אובר מחשוב של האנושות, חושב שאנחנו הולכים במסלול מאוד מסוכן פה, בטח עם ה-AI.
מסכים, מסכים. אבל אנחנו עוד לא שם. ואני חושב עדיין שהבן אדם הוא היצור התבוני כרגע הכי חכם שיש, והוא יהיה מספיק חכם להישאר כזה ולעשות את זה. בקיצור, התחלתי להגיד, חווה זה הבן שאומר לי, אבא, תשמע, RGTI, אנחנו עשינו השקעה וזה וזה, והיא טסה, ואנחנו מרווחים פגז, כאילו. קח את הכסף.
ברור. קש אאוט.
לא. אז היום בבוקר, למה אני אומר לך את זה? כי היום בבוקר דיברנו, אומר לי, אבא, אתה שמת לב שנשחטת. אמרת לו, כן, בצער רב, אני שמתי לב שנשחטתי, אבל זה לא עכשיו יסחוב אותי מעבר להיום. אתה מבין? כי אני משקיע רק במספרים שאני יכול לעמוד בהם, אני לא משקיע מה שאני לא יכול.
תשמע, אבל יש בעולם עסקים גמבלרים אמיתיים, לא נזכיר שמות כדי לא להוציא לשון הרע, אבל אנשים שאיבדו את התחתונים ממש בגלל הימורים.
אז זהו, זה אני לא שמע, אני לא שמע, אבל יש לי חתיכה קטנה, שזה 2% מהקפיטל שאני משקיע באופציות.
עד כמה כסף הוא משמעותי עבורך?
היום כבר לא. אבל אין ספק שכסף הוא סטטוס, הוא
הצלחה. כי הגעת למצב שבו יש לך ביטחון כלכלי?
מזמן, זה לא עכשיו. אני מגיל מאוד צעיר הגעתי למקום של הביטחון הכלכלי, אבל כסף הוא מייצר נוחות, כסף מייצר ביטחון, כסף מייצר הרבה דברים, אבל לא באמת הדברים החשובים. כסף לא יכול לייצר לך משפחה טובה, כסף לא יכול לייצר לך חברים, כסף לא יכול לייצר לך אהבה, כסף לא יכול לייצר לך מוסריות, כסף, אתה מבין, הדברים הבאמת חשובים הוא לא יכול לייצר.
אז מה דוחף אותך לעסקים?
א', סקרנות. היום אני עובד בדובאי בתחום של נפט וגז, עבדנו בפינלנד, עכשיו עשינו עוד משרד בדובאי. אתה פוגש אינדונזים ועודים ומלזים ואפריקאים וניגרים ומוזמביקים, ואני מת על אנשים. זה האינטראקציה, היא מפרה אותי ועושה לי עניין גדול מאוד. זה כיף להיפתח לעולם. אני גם סקרן, אני מאוד סקרן, אני אוהב לראות, אני אוהב אנשים גם. ואז אתה רואה את הטעמים ואת הריחות ואת התרבות ואת הדעות ואת המחשבות. ואז אתה מגלה למשל שיהודים ויפנים זה כמעט אותו דבר. מבחינת נטילת ידיים לפני אוכל. אתה מגלה שהבודהיזם הוא קרוב אליך מאוד, ועבור אליך איזה מישהו שבא לעשות לך עסקה של גז למומבאי, והוא יספר לך שהוא צאצא של אברהם אבינו, שכתוב בתורה שהילדים של אברהם אבינו הלכו מזרח, ואז הוא לא יהודי, הוא אינדי, אבל הוא במקור, הגיע משם ושם ושם. זה סקרנות, זה כיף, זה מעניין, גם נורא כיף לראות אנשים חכמים, נורא כיף לשמוע אנשים חכמים, נורא כיף לשמוע אנשים שונים.
שכחתי עם איזה איש עסקים מאוד מאוד מצליח. שמעי, תקשיב, בשבילי זה כמו ספורט, זה כמו גם לשחק שחמט. אני רואה את זה כ... אתגר אינטלקטואלי בכלל. אני רוצה להיות יותר חכם מאיש העסקים שמולי. אני רוצה להיות יותר חכם מהשוק. אני רוצה להרגיש ששיחקתי את המשחק יותר טוב מאחרים. הוא אומר, זה לא משנה לי אם זה 300 מיליון דולר או 900 מיליון דולר.
לא, אני לא במספרים האלה.
הוא אומר, אני רוצה להרגיש אבל שהבנתי את המשחק ופיצחתי אותו.
לא.
אין לך את זה?
לא, סקרנות, אנשים, זה מה שמעניין אותי.
אבל כן בסוף יש שורה תחתונה. יש, היה נערך החברה הזאת שהיית יכול לייצר צורה X, ועשית עשירית X.
בוא נגיד לך ככה. שאתה בן 60, אתה גם כבר בבית טוב, הילדים שלך מסודרים, אתה מסודר, אתה נוסע באוטו טוב, יש לך איזו הכנסה פסיבית טובה. זה מה בן עניין. אין בזה יותר מזה כלום.
אז עכשיו זה בשבילך פשוט סוג של, נקרא לזה?
עניין, סקרנות. רצון להפגין את היכולת, לבדוק את היכולת שלך, כל מיני דברים כאלה, כן?
יש רגע אחד בחייך, שנכנה אותו רגע של דלת מסתובבת, שבו אתה אומר, אם הייתי פה פונה לשם, ימינה לצורך העניין, חיי היו נראים אחרת לחלוטין, יש רגע כזה?
בטח, ברגעים כאלה.
תן לי רגע אחד שזכור לך.
היה לי חברה לקנות חברה ב-2012 או 2013, זה אני כבר לא זוכר. אני כבר הייתי 10 שנים ראש עיר, ונוח הציע לי איש עסקים מאוד, זה הציע לקנות חברה ממש טובה, שממש רציתי אותה. וכבר הלכתי למנכ״ל של הבנק, והבאנו עורך דין, וכבר ממש כאילו הייתי לפרוש מהעירייה, ולפרוש מהפוליטיקה, ולקנות כל הנכסים ובניין. זו חברה מאוד גדולה. והלכתי וכמה חודשים למדתי אותה והסתכלתי וראיתי שאני עושה עסקה טובה, ושהיינו צריכים לחתום, קמתי, הלכתי לישון, קמתי הבוקר, אמרתי, אני רוצה להיות ראש עיר. אני לא רוצה להיות איש עסקים. ואין ספק שאז, זה היה מוקיר אותי למקום אחר, כל מה שהיה לי עם הפרקליטות וזה, הכל היה נעלם, כי הפסקתי מפסיק לעניין.
בדיעבד.
בעבד אני חושב שראש עיר זה המקום שהייתי הכי מבסוט פה אי פעם, את האמת. אני חושב שעשיתי הבדל להרבה אנשים, אני חושב שעשיתי שינוי לעיר שלי, אני חושב ש... הרגשתי שאני הכי הרבה כאילו מסופק. זה מקום שהוא סוג של פיק.
אתה יודע, אגב... אגב חשיפה... אני... יצא לי לפגוש את נוחי דנקנר ולהכיר אותו, ואני חושב שאחת הסיבות ש... הוא עבר את מה שהוא עבר, הייתה, וזה החטא האנושי הגדול שלו, הרצון הזה לקבל בולטות, ולהיות באור הזרקורים. כי אנשי עסקים שמחוץ לרדאר, איש לא רודף אותם. ואני חושב שכל אנשי העסקים, וגם הפוליטיקאים, שמגיעים לאיזה רמת חשיפה ציבורית או תקשורתית, שהיא מעל הסביר, הם הופכים מיד, בעיקר בישראל, שזו מדינה שבה אנחנו אוהבים לראות אנשים נופלים. אנחנו אוהבים להמליך מלאכים, אנחנו אוהבים לראות אותם מאבדים את כתרם. אתה מרגיש ש... אני, שוב, אני גילוי נאות, אני מחבב מאוד את נוחי, ואני מרגיש אבל שזה החטא שלו, שהוא ביצע, שהביא אותו למצב הזה. אתה מרגיש שאולי גם אתה, אם היית מתחת לרדאר,
חייך... אני לא, קודם כל אני חושב ש...
כי אתה אוהב את התקשורת.
שמע, אני אוהב את הבמה, אני נהנה מבמה. אני... לא נראה לי שהיה לי משהו של, של, שקרוב, או משהו שזה של ה, של היוהרה הזאת של ההיבריס, כי, כי באמת הפעם לא הרגשתי ככה. לעניין של אנשי עסקים שדיברת, אתה צריך להבין גם שלפעמים בפרסום הזה, זה עושה לך את החיים מאוד קלים מול רגולציות. שיש לזה פשוט משמעות עסקית. בשביל זה אתה צריך את זה. כי ברור לך שאם... סתם, זה מתקשר למנכ״ל בנק פועלים ואומר לו, עושים פה איזה גיוס וזה וזה, תן לו מיליון שקל, זה לא אתה מתקשר ולא אני מתקשר, אתה מבין?
מצד שני, אתה מסמן לעצמך מטרה על הגב, אתה מבין את זה.
אין ספק שקרה לנו משהו רע בחברה שלנו, שנהייתה פה איזושהי שנאת עשירים, שהיא, בכלל שנהיה פה אלמנטים של שנאה בין אנשים שלא אמורים לסנוע אחד השני, כאילו, באמת, שלא אמור להיות שום דבר בעייתי. ואני לא הייתי רוצה לשים אצבע על מישהו או על משהו, אבל אין ספק שיש פה איזושהי תחושה כזאת שזה לא נעים להיות עשיר. ולא נעים לנסוע במרצדס, ולא נעים לגור בפנטהאוס מול הים, ולא נעים ולא נעים ולא נעים. וזה מבאס. כי אני חושב שקרה לנו איזה משהו שאני באמת לא יודע את מי להשים או אם צריך להשים, אבל קרה פה משהו שאנשים לא אוהבים אנשים עשירים. כאילו אנשים עשירים זה אנשים רעים. כאילו יש קורלציה בין עושר לבין רוע. ואני שאני חי בעולם כזה, אני אומר לך שיש אנשים עשירים שהם לא טובים, נהדרים וטובים וישרים והגונים, ועשו את הכל בדרך יפה. עכשיו נהיה מצב כזה, שאם אתה עשיר, אז או שאתה גנב, או שאתה רמאי, או שאתה זה, או שאתה זה.
אני מניח ש... א', קנאה. כולנו רוצים. כי אני למשל אדם שיצטרך כל חייו למצוא דרך להסתכר ולהתפרנס.
כן, אבל מצד שיצטכה על עצמך, אתה מוכשר, אתה רהוט, אתה יודע לכתוב, אתה יודע לקרוא. אתה כותב מדהים, אתה... כולם רצו שיהיו אנשים כמוך אצלהם, נכון ברנע בן כמה הוא?
מעל 80.
בבקשה, ועדיין רוצים שהוא יכתוב בטור ביום הזה וזה, מה ההבדל בינך לבינו? אתה גם במקצוע כזה שכל הזמן רצו אותך.
המוח שלי מחוות אחרת משלך, כן.
בוא נגיד ככה, אני רואה אותך.
אני אדם מאוד מאוד חרדתי ומאוד מאוד מוטרד
שיום אחד... כי גדלנו אחרת, דיברנו על זה כבר פעם.
אני כאילו מפחד שיום אחד, הכל ילקח ממני.
אין דבר כזה.
שיום אחד יגידו, אתה יודע, בעצם, בעצם, תקשיב, בעצם, פחות צריך אותך עכשיו. יש מישהו אחר יותר טוב, יש מישהו צעיר יותר מוכשר, יש מישהו...
זה לא משנה, הוא לא צריך אותך, זה נמצא מישהו אחר שכן צריך. אם לא בדלת בחלון.
תגיד.
זה state of mind של בן אדם. ואני אומר לך עוד פעם, דווקא אחד כמוך, שהוא רהוט, שהוא חכם, שהוא מבין עניין, שהוא בקי, איזה בעיה תהיה לך, אי פעם. תחשוב על זה. כל עוד יצטרכו שכל וכל עוד יצטרכו כושר דיבור, אתה על המגרש.
אני מאוד אשמח אם תהיה הקול הפנימי בתוך הראש שלי. אם אתה תהיה הקול הקטן בתוך הראש שלי, אני מאוד אשמח.
אין בעיה.
כי הקול שלי אומר דברים אחרים, אבל אני...
בסדר, אתה יודע, גם זה צריך לעבוד על זה.
זהו, זה מרתק. ובהיבט הזה מה שאני רוצה לשאול אותך, איך עובדים על זה? איך אתה מצליח? נגיד, אני מניח שחלק גדול מהאנשים שמזינים לשיחה הזאת, חלקם מרגישים כמוך, וחלקם מרגישים כמוני.
ברור.
איך אנשים כמוך מצליחים לגרום לאנשים כמוני להיות יותר דומים להם, בקצת?
קודם כל מתחילים את זה מהבוקר. לקום בבוקר ולהגיד, היום יהיה לי יום מדהים. חבל על הזמן, מחכה לי יום מדהים. ולקום חיוך, לשים איזה שיר שאתה אוהב אותו הכי הרבה, ככה אני עושה. פותח, שם שיר פצצה. השבוע שמעתי איזה שיר שמישהו שם בה, בזה אני כל בוקר שומע אותו, על איזה בת ששואלת את אבא שלה, בערבית, שיר משהו של עיראקים, על שיר שלושת החתנים קוראים לזה. מדהים. אני כמה שער עושה לי מצב רוח טוב. אחד. שתיים, לכל אורך היום, להבין ולהאמין שיש מישהו ששומר עליך מלמעלה. זה עוזר מאוד. והדבר השלישי, להבין שאמיתי אמיתי אין דאגה, כאילו אתה יכול לחיות רק את היום, הרי אתמול כבר מת, נכון? מחר אתה לא יודע מה יהיה. היום אתה צריך לחיות אותו. חיות אותו כמו שצריך, תחייך אליו, תסתלבט עליו, תהנה ממנו. בכיף. אני עכשיו באתי לחניון פה לידך, בא לה איזה בחור עם פאות כאלה, ברסלב כן, כזה. כן. הוא אומר לי, שלומי, מה, אתה לא זוכר אותי? אמרת לו, מאיפה אני זכור אותך? מי אתה? אומר לי, אני הבן של מורדוך, של רינת מורדוך. אמרת לו, תראה מה אני אמך, אני את הרבי קטן. אמר לי, כן, אבל אני הבן שלה. ומחיוך כזה גדול, התחבקנו, אמרת לו, אם זה אמא שלו חברה טובה שלנו. הוא עושה לך חיוך. כל דבר אפשר להוציא ממנו טוב, אין דבר שאפשר להוציא ממנו טוב.
מה מדד האושר שלך מ-1 עד 10?
אני ביום קם בבוקר שער, תדע לך את זה.
שער? מתעורר מהמיטה ומצחצח שיניים ומתחיל לשיר?
לא מצחצח דבר ראשון, קם בבוקר, כן. אם אני לבד עם דורית, אני שם לה שיגעתי אותה. יש איזה שיר, אמרת לך שאני אוהב אותו, שיגעתי אותה עם השיר הזה. אתה לא תאהב אותו, אבל נראה לי.
למה לא? שים.
אני צריך למצוא, רגע. אני מת עליו, יש איזה... רגע.
מה, זה השיר בערבית שדיברת עליו?
כן.
שלושה משאלות?
רגע, אני רואה אותו, אני רוצה למצוא אותו רגע. ראיתי אותו בטיקטוק והתעלפתי עליה. אתה לא מבין ערבית אבל.
לא.
אני אתרגם לך. בת אמרה לאבא שלה, באו אליי שלושה גברים ויותר. הראשון, השיר, רני. ויש לו אושר גדול וגדול 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 ועוד. והשני, יפה, ג'מיל. איזה קול אבל יש לו.
תגיד.
איזה מוואל. והיופי שלו עולה ועולה ועולה. יד הוא זיין. והשלישי, פקיר, אני. ואני, מה זה אני? אי אפשר להבין כמה הוא אני. גלה, אמר לה, אבא שלה, הבת שלי, אל תתחתני עם העשיר. אם תתחתני עם העשיר, הוא ייתן לך עוד ועוד 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 ועוד. ואם תתחתני עם היפה, יוסיף לך יופי. ועוד ועוד ועוד. אבל תשאירי אותך, רק תשמרי את עצמך מהעני. שלא יביא לך עוני. זה מוואל מדהים, תשמע אותו. אמרה לו, אבא, 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 אבא. אתה לא מכיר את הגברים, ועוד 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 ועוד. אמא נתחתן עם העשיר, וחוץ ממני יביא שלוש בנות. ועוד ועוד נשים והתחתן איתם וישכח אותי. ארבע נשיר. ואם אני אתחתן עם היפה, יביא איתי 10 נשים. ועוד ועוד ועוד. אבל אני יחיה איתי כל החיים שלי. יפה, לא?
יפה מאוד.
ושיר, אבל אני. שדה, זה יד חמד. אבל אני יחיה איתי כל החיים שלו ועוד 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 ועוד.
מדהים. תביא לראות איך היא נראית.
איך היא? רגע.
איך היא נראית.
לא מהבדלה, כן. זה שיר שמקדש.
מאמן.
שאומר לך... אל תרגש מהעשירים, ואל תרגש מהיפים, ואל תברח מהעניים. כי זה המסלול האמיתי.
מדהים.
לא שמישהו רוצה להיות עני, כן? אבל זה יפה.
תראה אותך, אדם בא למצאים, שתראים טלפון, בכמה זה? בשמונה? מה זה האייפון הזה? מה זה הדבר הזה?
שעון של 1,000 שקל. אני אגיד לך מה הלוקסוסים שלי.
מה זה הדבר הזה?
אני אגיד לך מה הלוקסוסים שלי. מכונית טובה.
כן.
בית טוב. כל היתר לא מעניין. טריקון, ג'ינס, זה לא מעניין אותי. אני לא יכול. יש לי שותף, הוא קונה שעונים ב-100,000 יורו, 200,000 יורו.
אני לא מבין את זה. אנשים מתים גם, אגב, אולמרט, מתים כאלו, אתה אומר, מה צריך את העתים האלה? מה אתה עושה עם עת של 5,000 דולר? מה, הוא כותב, כאילו...
לי חולצת טריקו, כל הצבעים שאתה רוצה, ג'ינס, והכל בסדר, כאילו, לא, אין להם שום, הדברים החומרים אין להם שום ערך בעיניי, שום דבר.
אמא שלי עליה שלום, אתה אומר, תקשיב.
מה?
בשירותים של מלכת אנגליה, יש שיש ושנהב וזהב וזה, אבל סליחה על הבוטות, כן. מהחור שלה והחור שלך יוצא בדיוק אותו דבר.
מסכים.
בדיוק מסכים, אותו דבר.
מסכים לגמרי, מסכים
אז
לגמרי.
אז ככה הייתה אימא שלי.
אני חושב שחמה.
הורים שלי גדלו בתודעת עוני אמיתית, הם גדלו מדינה קומוניסטית וזה, הם כאילו ניסו לשכנע את עצמם, שמה זה משנה להיות עשיר, אבל הם השתוקקו מאוד להיות עשירים. אבא שלי, הוא לא קינה באנשים כסף, אבל תמיד אמר, איזה צדק יש בעולם, שיש אנשים שיש להם כל כך הרבה כסף, ויש אנשים שאין להם כלום. אבל זה שיגיע אותו.
אנשים שיש להם הרבה כסף, בעיניי, זה רק שיתנו אותו לאנשים אחרים. זה המשמעות של הכסף. ההוצאה הכי גדולה שלנו זה מה שאנחנו נותנים לאחרים.
נכון.
כי באישי שלנו אנחנו חיים, אני ודורית, מה אנחנו כבר יכולים לבזבז?
נכון. חשוב לך אגב שילדים שלך יהיו, כי נגיד ביל גייטס אמר, אחרי לכתי, אני אשאיר לילדים 50 מיליון דולר, ואת ה, לא יודע כמה מאות מיליארדים שיש לו, את זה אני אתן לקרן לרעבים באפריקה. חשוב לך שהילדים שלך, אתה יודע, יסתדרו בכוחות עצמם, או שאתה אומר, כל מה שיש לי שלהם, ו...
לא, קודם כל אני חלק מהנכבד ממה שיש לי, אני אתן חזרה לציבור, והילדים שלי יקבלו מספיק, כן, אבל ברור שאני אתן חזרה לציבור, אין שאלה בכלל. אין שאלה.
מאיזה מקום זה בכלל?
שמע, קודם כל אנחנו אנשים שנותנים 10% זה מה שאנחנו מרוויחים כל החיים.
מעשר זה חובה.
לא יודע אם זה חובה, זה מה שאנחנו עושים. ככה גידלו, ככה גידלו אותנו, זה מה שאנחנו עושים. דבר שני, אני חושב שזה... אני אומר לך עוד פעם, אני כל הזמן חי בתחושה של שרשרת, ואני צריך לדאוג שהשרשרת הזאת תהיה חזקה, והדרך שהשרשרת הזאת תהיה חזקה, זה שיהיה לה קודים, והקודים האלה זה להיות אנשים טובים, לתת את מה שיש לך, לתת לאנשים אחרים, לדאוג שהילדים שלך יהיו אנשים טובים, שיתנו לאנשים אחרים, שידאגו שעל ידם לא יהיה שום דבר עקום. זה מה שאני חושב. ושם נמדדת באמת ההצלחה של הבן אדם בעיניי.
נחזור למדד האושר, 1-10. תן לי מספר.
8. כן.
אתה יודע, זה מדהים, כי זוכחתי עם ישראל אהרוני בשעתו. והוא אדם הרבה פחות אופטימי ממך. הוא גם אדם אופטימי. וזה משותף לכמעט כל האנשים המצליחים.
אהרוני של השף?
השף, השף.
וואו, אני
הייתי... גאון, באמת.
גאון, אני תאכל אצלו בתפוח הזהב.
אדם...
מיוחד במינו.
אגב, אם היית אומר לו תפוח הזהב, הוא היה מנשק אותך פעמיים, כי זו המסעדה האהובה עליו.
הכי טובה שהייתה פה.
והוא אגב, היא נסגרה.
אני יודע.
והוא עד היום זה קצת יושב עליו.
אני לקוח שלו הכי טוב שם הייתי.
ו... אז הם היו איתי השאלה, מה יושב עליך? איזה כישלון שלך?
שלי?
או, שלך, או רגע שלך. רגע, שנייה, המספר של העושר, ואז נעבור לכישלונות.
יושב עליי,
שמונה, כן.
יושב עליי כן. בית משפט.
כן.
ראשון הציון.
כן.
אבא שלי יושב ב... ב...
מאחורה, בספסלים.
לא, בספסלים, כאילו.
כן.
ו... הוא לא מאמין, כאילו.
כן.
זה מה שיושב עליי. וישב נראה לי עד סוף החיים.
והתקופה עצמה, אגב, במעצר, איך אתה זוכר?
לא הייתי במעצר בכלל.
איך אתה זוכר את ה...
לא הייתי במעצר. בהתחלה לא הייתי במעצר. שהלכתי לכלא חרמון, חרמון זה היה כמו הכפר הירוק. תראית פעם איך זה נראה הדבר הזה?
לא, מודה שלא.
זה נראה כמו פנימיה, עם קסקרטינים כאלה, עם חדרים. יש דשא, זה יושב על זה 60-70 דונם.
אין שם עבריינים מסוכנים, מה שנקרא.
וגם אם יש, הם הולכים למקומות לא טובים באותו שנייה, הם עפים משם. אז זה מקום של אנשים שאו שהם בסוף של העניין שלהם, או שהם לא באים ל... ל, ל... אין שם עבר, אני מסוכנים, בוא נגיד ככה.
מה היה התפקיד של הדבר הזה בחיים שלך? של כל התקופה הזאת, כל האירוע
שום
הזה?
שום דבר משמעותי, באמת ששום דבר משמעותי. בכלא היה לי כמו לשכה כזאת, שקיבלנו אנשים ועזרנו כל יום משעה 4-6 לאנשים. זה כן היה לנו שם, עזרנו להרבה אנשים, עזרתי להרבה אנשים.
אני שואל ברמה של, כל התקופה הזאת, גם האירוע הציבורי שעברת, וגם בית משפט, וגם הכליאה עצמה, איזה תפקיד היה לזה בחיים שלך? למה אתה חושב זה פגש אותך? כי הרבה אנשים גם אגב, עושים דברים לא פחות חמורים, ואיכשהו, אתה יודע, חומקים מהעניין.
תשמע, אני חושב שזה הגורל. זה מה שאני חושב, זה הגורל. תשמע, זה לא איזה משהו דרמטי בחיים שלי, כאילו, הכל בסדר. כן, זה...
אתה לא מרגיש
שזה פרק. שם היה 4 חודשים. הייתי בטיולים יותר ארוכים מזה. אמרתי לך, הנקודה שהיא חלשה אצלי, זה הקטע עם אבא שלי יושב שם, זה משהו שיושב עליי, חבל הזמן. הילדים שלי, שבאו כמו חיות, אתה יודע, ב7 בבוקר, 6 בבוקר, עם המצלמות, לתוך הבית, זה משהו שהוא מבאס קצת, אבל זה אחריי, כאילו, אתה מבין? אני אגיד לך מה אני אומר לך, מה שהיה כבר מת, מה שיהיה, אני לא יודע.
אתה לא סוחב את זה.
לא, ממש לא.
אתה לא סוחב דברים.
ממש לא. זה לא, למשל. אבא שלי יושב, כן, סוחב. מפריע לי.
ספר לך סיפור יפה.
בבקשה.
משל, שהכי סיפר לי, הכי אדם מאוד רוחני.
גם אתה דרך אגב.
אני גם. הוא משהו גם, הוא משהו קורא כתבים בודהיסטיים, והדווייטה, כל מיני דברים מאוד מאוד רוחניים וגבוהים. הולכים ברחוב, הולכים ביער, שני נזירים. נזירי טענית כאלה ששותקים, שלא מדברים, שאסור לומר, אסור כלום. הם הולכים בדרכם לאיזה מנזר. הולכים ככה 3 ימים, ופתאום מגיעים לאיזה גדת נהר. על גדת הנהר עומדת אישה. אומרת להם, סליחה, אני לא יודעת לשחות. מישהו מכם מוכן לסחוב אותי על הגב ולעזור לי לעבור את הגדה? עכשיו, הם לא דיברו עם אישה מחייהם, אסור להם לדבר עם אישה בחייהם, הם לא פגשו אישה מחייהם, קל וחומר לגעת באישה.
אוקיי.
והם לא יודעים מה לעשות. אז אחד אומר לה, אני יודע לשחות, אני אקח אותך על הגב. והוא נושא אותה על הגב, והם חוצים את הגדה, הוא מוריד אותה ואומרת לה, תודה רבה, והולכת את דרכה, וממשיכים ללכת בדרכם למנזר. הולכים, הולכים עוד 3 ימים ככה. ממש לפני שהם הגיעו למנזר, אומר הבחור שלא נסע את הבחורה על הגב לחבר שלו, תגיד, אני פשוט זוכל אותי, אני לא יכול. איך יכולת? איך יכולת לבגוד בכל מה שאנחנו מאמינים, בכל מה שאנחנו חונכנו לו, כל מה שגדע, איך יכולת לעשות את זה? הוא אומר לו, אתה יודע מה ידל בני לבנך? אני סחבתי את האישה הזאת על הגב 3 דקות. אתה סוחב אותה כבר 3 ימים.
חכם.
אז אתה אומר לי שסוחבים על הגב 3 דקות, ולא 3 ימים.
לגמרי.
נכון?
כן.
זאת אומרת, את 5 חודשים, סחבת אותם 5 חודשים, ולא 10 שנים אחרי זה.
שמע, אני אגיד לך את האמת, מהר מאוד התחלנו לטפל באנשים. אמרת לך, היה לי כמו משרד, והוא באים אליי, לזה היה לו חובות, אז אני טלפון ליונה יאב, יונה תקשיב, זה מישהו איתי בבית סוהר, יש לו בארנונה, צריך לפרוס לו את השלומים, תעשה לו ככה וככה, זה פה, זה בזה, זה בזה, ככה התחילו לעזור, היינו עוזרים לאנשים כל הזמן.
אנחנו מתקרבים לסוף. בפאי הזה, שמרכיב את האישיות שלך.
אוקיי.
תנסה לתת לי את התמהיל. תכונות אופי, כישרונות, איך ממה זה מורכב, התמהיל הזה של 100%. אני נסעת, אני אתן לך את שלי כדי שיהיה לך על זה. נגדי אני חושב שיש לי 15-20% כישרון, 20-30-40% דחף ורצון אמיתי, ותשוקה פנימית להצליח, 30-20% הרבה מאוד אשמה ותחושה שאני מסוגל ליותר, ותחושה של כאב וסבל, ו-20-30% תחושה של אחריות רבה, גם כלפי המעגל הקרוב שלי, וגם כלפי התפקיד שקיבלתי, לא שהקדוש ברוך הוא נגע בי, אבל הגעתי למעמד שבו הרבה אנשים מקשיבים לי, אז יש לי אחריות לעניין.
גבוהה.
אז איך אתה מחלק את ההוגה שלך?
אחריות לוקחת מקום חשוב מאוד, כמובן למשפחה שלי, לאחים שלי, אחיות שלי, ילדים שלי, נכדים שלי, לעיר שלי, לחברה שאני חי בה, יש לי תחושה קשה גדולה מאוד של אחריות.
שליח ציבור ממקום
ממש,
אמיתי.
ממש, 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 כאילו יש לי תחושה של אחריות.
מאיפה זה בא בעצם? התחושה הזאת שאתה צריך לעזור לציבור עצמו. כי אתה, היית גם פעיל חברתי לפני שנהיה את הראש.
כן, אבל אני לא יודע להגיד לך את זה, אני מרגיש חייב.
מעניין.
מרגיש חייב, כאילו, אני... עשינו מקום ש-20 שנה נותן לאנשים אוכל בחינם, כאילו. לא הרגשתי שאני, כאילו, עושה איזה משהו מיוחד. אני חייב, כאילו, אלוהים ברך אותי וכל כך הרבה דברים. אני, אין לי מה לשמור את זה. אני לא מאמין באנשים שמחזיקים את הכסף שלהם, שומרו אותו בבנק, ואין מזה כלום.
מה התפקיד של כישרון ויכולת שהיא ייחודית לך? שזה בסדר לומר, אתה אדם בעל יכולות יוצאות דופן.
אני דווקא הייתי רוצה להתחיל עם הצלחה.
אוקיי.
הצלחה זה משהו שהוא מגיל אפס, בדיעבד, היום שאתה בן 60, אתה מבין שהוליכו אותך לשם.
כן.
של... של סימנו אותך במשפחה, במשפחה מורחבת, בגן, בכיתה, זה כל מיני משפטים שאנשים אומרים לך שאתה הולך איתם, והיא חלק ממך. חלק ממך. וחלק גדול מההצלחה זה לדעת להתמודד עם כישלון, כאילו להבין שבכישלון אין שום דבר רע. אבא שלי תמיד אמר, הכל בסדר, מי שנכשל, הכל בסדר. יש משפט של אדיסון 300 פעם, עשה את החוט שלו עד שבסוף הוא הצליח לעשות אותו. בפעם ב-300 הוא הצליח. אז הוא מצליח או מוכשל. הצלחה זה פונקציה של עוד ניסיונות ועוד ניסיונות ועוד ניסיונות, ולדעת להשתחרר ממשקלים מיותרים, שאין לך מה לשאת אותם על הגב שלך. כן, אני חושב שאלוהים ברך אותי בזיכרון טוב, בסקרנות. אני מאוד סקרן, אני מאוד אוהב לדעת. אין בי רוע. אני לא מסוגל לעשות רוע לאנשים. בשביל זה השביעי באוקטובר היה כל כך...
כן.
כל כך... איך אני אגדיר אותו, מנתץ כל בסיס אנושי, והחדווה הזאת של לחתוך להם את החזות, ולהכניס ילדים, זה היה משהו שלקח לי הרבה זמן, אני בלם שאני משחרר צ'יק צ'ק, מזה לא שחררתי. זה מאוד מאוד קשה.
אתה רואה את... אתה יודע, אני איש שמאל, הייתי כל החיים שלי, הצבעתי עבודה, האמנתי בשלום, הלכתי... כשרבי נרצח עליו השלום, הלכתי מתחת לבית שלו, אני מערכניק. והשבעה באוקטובר, אני לא אאמין יותר לאנשים האלה. אין, מי שמסוגל להוציא את זה מתוכו, עכשיו זה לא אחד, שניים.
לא, זה...
גם לנו יש משוגעים פה ושם...
זה state of mind.
6,000
מי שנכנסו
ועשו את זה. לא, זה state of mind
של חברה. זה state of mind של חברה.
אז אני אומר, אוקיי, אם...
אבל עדיין צריך לקחת בחשבון שחברה כזאת היא... היא מונהגת, והרבה יותר קל לסחוב אנשים למקום רע, למלחמה, לשנאה, הרבה יותר קל לסחוב את האנשים, יותר קשה לסחוב אנשים לטוב.
תקשיב, לעולם לא תצליח לשכנע 6,000 יהודים לעשות דבר כזה.
לא.
אין עולם, אין מנהיג, אין סיטואציה.
אני חושב שגם נוצרים לא תצליח.
גם לנאצים לא היינו עושים את זה, אתה יודע מה? גם אם יהודים היו עכשיו, היו זוכים ב-45 לנקום בנאצים, לא יוסים את זה בצורה הזאת.
לא, אבל הרגו אותם, אל תתבלבל.
הרגנו נאצים, אין ספק, אבל אתה, כמו שאמרתי, זה לא המספרים, זו האכזריות וחדוות ההרג. המספרים מטורפים, אבל בעיקר הזוועות. לא,
אני אגיד לך מה זה בעיניי, כאילו, אני לא יכול לתת לעצמי שום הסבר לוגי, למה עשו דבר כזה? ושאין לי הסבר לוגי, אני נתקע.
כן.
אין הסבר לוגי, כאילו, תגיד לי למה, כאילו, מה עכשיו אבא וילד, ילד מתקשר לאבא שלו, אומר לו, תשמע, הרגנו אותם וחתכנו להם את הראש ושמנו אותם בתום.
ואבא אומר לו, יפי, יא אבני, איזה כל הכבוד.
כן, אין לי, לא מצליח.
אין. טוב, סטינו.
זה מפחיד. יאללה, בסדר.
סטינו.
מה, איפה היינו?
דיברנו על התמהיל של...
אז אני אומר...
אמרת, נתינה והצלחה. יש לך כישרון שאתה אומר, זה הכישרון שלי. אם אתה אומר לך, שלום, ממה הכישרון הגדול שלך באמת?
אני באמת אוהב אנשים, ומרגישים את זה. אני אוהב אנשים.
ואתה גם טוב עם אנשים.
אני אוהב אנשים.
יש לאהוב ויש לדעת להגיע לאנשים, ולגעת בהם, ולהצליח להניע אותם.
אני אגיד לך משהו, אני חושב שהתוכו כברו אצלי הוא חזק מאוד. מה שיש לי בפנים יש לי בחוץ, ואנשים מרגישים את זה. אני לא מחרטט, אני לא זה. משתדל.
וכשאתה נתקל באדם ששונא אותך, מי איך שפגשת אנשים ששונאים אותך?
הולך הצידה. לא מטריד אותי.
לא...
לא אריב איתו.
לא נותן לזה...
ממש לא. ממש לא.
תגיד, יש צדק בעולם הזה? העולם הזה הוא מקום צודק?
אני רוצה להאמין שכן. ואני לא בטוח שרואים את זה בגלגול הזה תמיד. אבל אני רוצה להאמין שכן. בגלגול הנוסף הוא עוזר לי לקבל את הכן עם כל הדברים הרעים שאני רואה.
כי אני, ככל שאני מתבגר באופן אירוני, אני מתחיל להיות פחות משוכנע. הייתי משוכנע שיש צדק. אני גם אדם מאמין מאוד שיש צדק אלוקי פה על כדור הארץ. אני אומר, רגע.
יש, אבל הצדק הוא, אתה יודע, אתה גם יכול לראות אותו גם בדורות הבאים. לא חייב להיות הרגע הזה. יש לך תינוק בא לעולם ומת אחרי 5 ימים. מה צדק אתה יכול להיות? מה תגיד לעצמך? איזה צדק יכול להיות?
אז אגב העולם...
ואז אתה מבין שהוא בא פשוט, היה חסר לו 5 ימים לתקן, והוא בא לתקן אותם, והוא הלך. זהו. ככה אתה צריך לקבל את זה.
אז אגב, החיים בעוד מאות שנים אחרינו.
כן, אף אחד לא יזכור אותך.
בוא ניקח את מקרה וינסנט ון גוך.
אוקיי.
אם הייתי אומר לך כשבאת לעולם, שלומי לחייני, מה אתה מעדיף? חיים פה, שבהם תגיע למעמד ולהשפעה וליכולת וכו', או חיים שבהם איש לא ידע באמת מה עשית, אבל אחרי לכתך, מאות ואלפי שנים יגידו שלומי לחייני. איזה מסלול אתה לוקח?
הראשון.
לא מטריד אותך אחרי חייך מה יגידו עליך?
ממש לא.
שום דבר. אתה לא רוצה להרגיש שהשארת מורשת, משהו בעולם אחריך. נגיד בת ים.
כי מה?
נגיד בת ים.
כי מה?
חברים בת ים, יאמרו, תקשיב, זה היה תור הזהב של בת ים, התקופה של שלומי.
נכון.
זה חשוב לך, כשאתה שומע את זה, נכון?
כן.
אז כן, חשוב לך להשאיר משהו אחריך בעולם הזה.
את הילדים שלי. שיהיו ילדים טובים, שיתרמו, שיעשו דור אחר של נחמדים, שאנשים טובים, זה הכל, זה לא, אני לא שמה. באמת שאני לא שמה. אולי אחד אני אהיה שם, אני לא... ואני יש לי תודעה היסטורית, ואני אוהב היסטוריה, ואני... אבל אני אומר לעצמי, אופן, כך אלכסנדר מוקדון, הכי פורסם של העולם העתיק. מה באמת אנחנו יודעים עליו? מה שאתה רואה בסרטים שעשו על אלכסנדר, מה שאתה רואה בהצגות, מה שאתה רואה... זה מה שאתה יודע באמת. אמת, אמת, אתה אין לך מושג באמת. קח לך אנשים הכי גדולים שאתה רוצה, אתה לא באמת יודע מי הם, אברהם אבינו, אתה יודע באמת מי הוא היה, איך הוא היה, למה הוא היה.
לא.
יצחק, תיקן את תפילת שחרית, תיקן זה... מי? אתה לא באמת יודע מה הם. אז מה זה מעניין, כאילו? אני מאוד פרקטי בדברים האלה. מה זה מעניין, כאילו?
אתה פחד מהמוות?
ממש לא. מוות זה שהולכים כמה הולכים לישון וקמים במקום אחר, זה הכל. זה מאוד פשוט. אבא שלי תמיד אומר שלישון, ואתה לא קם, וזה הכל. כמו שאתה הולך לישון כל יום, יש יום אחד שתישן ותתעורר במקום אחר.
אתה לא מפחד ש... אחד הדברים שמתחידים אותי במוות, אני גם מקבל את זה, אתה יודע, זה הדבר היחיד שקבוע בחיים האלה, ומיום שאתה נולד, אתה הרי מתחיל לדהור אל מותך. כן? Okay. בשנייה שאתה נולד, מתחיל השעון לתקתק אחורה אל מותך.
אוקיי.
Okay. המחשבה הזאת של להיגמר, לא שאני כשי גולדן, שהוא מישהו שמכיר, אלא שהפנימיות תיגמר, שהמחשבות האלה ייפסקו,
הנוכחות
שלי בעולם תיפסק לגמרי, ואני פשוט אפסיק להתקיים.
לא, אבל זה לא מפחיד אותי. אבל זה לא עובד ככה.
לא פחד פיזית למות.
זה לא עובד ככה. הרי אתה בגוף, אתה בנוי מגוף, רוח ונשמה. נשמה שלך מגלגלת. הגוף שלך ילך למקום, לבית קברות, יאכלו את התולה, אבל נשמה שלך ממשיכה לרוץ.
אז אתה מאמין בחיים שאחרי החיים האלה?
כן, אני מאמין שיש נשמה לבן אדם, ברור.
כן.
כן.
עולם הבא?
לא כמו שאנשים חושבים, לא כמו שבספרים, אבל כן.
תן לי את ה... איך
אני מאמין שיש התגלגלות של נשמות, אני מאמין שנשמות כן עוברות, וכן הן מתגלגלות, וכן זה בנייה במישהו אחר. אבל נדיר שתזכור מה היית קודם. אז זה לא משנה. גם התגלגלת, נגידו, עכשיו בסיבוב הבא נהיית, אני לא יודע, ביל גייטס.
כן.
מהדורה מושחודשת של ביל גייטס, שעושה את המחשוב הקוונטי, ונהיית מיליארדר. אתה לא תדע שבסיבוב הקודם היית שי גולדין. אז מה זה משנה?
אתה יודע שיש לא מעטים שמאמינים שאנחנו נושאים איתנו גם דברים מגלגולים הקודמים שאנחנו לא זוכרים ולא יודעים, אבל הם בתוך הנשמה.
אני מכיר, למדתי הרבה את הנושא הזה, הוא מאוד סקרן אותי הנושא הזה. באמת, יש לך מקרים בודדים בין המיליאר, יש פה 7 מיליארד, אז יש לך איזה 2-3 שידעו להגיד איפה הוא החביא כסף. סבבה, אבל...
לא כזה, אני מתכוון שהנשמה לא כך, הרי אנחנו עוברים פה תיקון בעולם הזה.
ברור.
אנחנו באים לעולם כדי לתקן משהו בעצמנו, וגם בעולם, אבל בעיקר בעצמנו. הנשמה, היא לא זוכרת אם היא הייתה עיקר בהולנד במאה ה-16, היא לא, זה, ברור שהיא לא זוכרת את זה, אבל היא זוכרת משהו עמוק יותר על עצמה, שחרות בה. הרי אנחנו לא באים לעולם טבולה רסה. אנחנו באים לעולם טבולה רסה?
לא.
אנחנו באים ממשהו.
לגמרי.
לא רק DNA, משהו לא רוחני לא. גם, אנחנו באים איתו.
ה-DNA זה רק הפיזיקה.
ברור. אז הדבר הזה שאנחנו באים איתו, לדעתי, זה המטענים של כל
כן, אבל אתה לא זוכר אותם.
נכון.
אבל...
הנשמה זוכרת, המוח כן. לא. הנשמה זוכרת.
כי המוח לא קיים, אבל
כן.
הנשמה, בעיניי, היא מתמשכת, והיא כן זוכרת. היא פשוט לא יודעת, אנחנו עוד לא יודעים לתווך את זה, את התחושות של הנשמה, לתודעה של המוח, להבנה של המוח. וזה משהו שאולי המחשוב הקוונטי יוכל לעשות לנו. אם יוכל לחבר לנו את התודעה לנשמה, את התודעה של המוח לנשמה שלנו, או שנוכל להגיע להבנה של הנשמה, או למקומות טיפה יותר גבוהים ממה שאנחנו נמצאים עכשיו, בעיניי זה יהיה משהו מדהים. תחשוב שאנחנו נוכל לדעת מה יודעת הנשמה. או שנוכל לחבר את הנשמה, ליכולת לתרגם את זה לכתב, או לתרגם את זה לשיר, או לתרגם את זה לטקסט. זה משהו מדהים יכול להיות, תחשוב על זה רגע.
כן. למרות שהנשמה, אני מאמין, היא מחוץ לכלים של המוח, מחוץ לכלים של המודעות אפילו.
תקשיב, אנחנו משתמשים בסדר גודל של 5-6% מהיכולות המוחיות שלנו.
כן, זה...
אנחנו מה זה רחוקים?
אנחנו לא יודעים כמה שאנחנו לא יודעים.
בדיוק, בדיוק. ודווקא במחשוב הקוונטי, שאני דרך אגב אוהב מאוד את התחום הזה, ועם כל הדברים שאנחנו הולכים אליהם קדימה, שם דווקא אני מצפה לראות אותנו עושים קפיצה אמיתית ורצינית. תאר לך שבאמת, באמת נוכל לחזור אחורה בזמן. אתה לא חושב על זה. זה מדהים יכול להיות.
תראה, דעתי, איינשטיין אמר שלעולם לא יהיה אפשרי מסע בזמן, מכיוון שאם אי פעם יהיה אפשרי מסע בזמן, היינו פוגשים כבר תיירים מהעתיד.
יכול להיות שעוד לא הגענו לרמה הטכנולוגית שתביא אותנו לשם.
לא, הוא אומר שאי פעם לא נגיע, כי אם נגיע בעתיד, אם היינו מגיעים אי פעם בעתיד לשם,
הם כבר היו פה.
הם כבר היו פה.
בסדר, אבל יש
לנו הרבה דברים חכמים. הזמן זה לא יתאפשר.
הרבה דברים חכמים הוא אמר, אבל אף אחד לא יודע לקרוא את כל ה-100%. תחשוב על זה, אני רק חושב על זה באופטימיות, שזה יכול להיות משהו ממש נחמד.
טוב, תורת היחסות הכללית טוענת הרי שהזמן נע לרוחב, בגדול. הוא לא לינארי. אנחנו רגילים לחשוב על זמן, אתה מתחיל בראשון לינואר, שני לינואר, שלישי בינואר. לא, הזמן נע לרוחב, העבר, ההווה והעתיד, על זה מבססים את הרעיון של מסע בזמן, כי הוא בעצם נע על ציר שהוא מאוד מאוד עגול.
הסינים אומרים שהזמן עומד ואנחנו זזים.
נכון. נכון.
יש הרבה אפשרויות לבחון את זה.
אנחנו מאוד מאוד מוגבלים. טוב, אנחנו ממש מתקרבים לגמר.
כן.
מה שברון הלב הכי גדול שהיה לך? שברון לב, ממש, נשבר לך הלב.
מה הייתה האחרונה, הביבסים?
כן. שובר לב.
זה ברמה של לבכות כל הזמן, לבכות, הייתי בכיתי יומיים. אני עכשיו אתה מדבר על זה, קשה לי. זה ממש, 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 ממש. תשמע, אתה סבא, יש לך נכדים בגילאים האלה. אתה לא...
כן, זה בלתי, זה בלתי.
אני אגיד לך יותר מזה, זה לא רק שברון לב, זה שבר באמונה, בטוב שבאדם. וזה שבר הרבה יותר גדול מהלב.
זה מה שכל כך קשה בשבעה באוקטובר, שאתה פתאום אומר, בוא נע. יש משהו, איזה צד כל כך אפל בנפש האנושית, שאתה לא האמנת בו.
זה תמיד ידענו, אבל...
לא, כי הם תמיד היו אויבים שלנו. אתה יודע מה, הם תמיד אפילו הייתה אכזריות, אבל אתה לא האמנת שיש את הדלת האפלה הזאת בתוכם.
אבל תשמע.
עד לשם, לא האמנת. לא האמנת.
עובר עלינו משהו מאוד רע. אני ראיתי עכשיו ברמלה גם כן שהרגו איזה אימא, עם הילדה שלה זרקו עליהם איזה פצצה שם. אתה רואה שהם הורגים, אתה רואה שאנשים הורגים ילדים, כאילו. וזה אין ספק שזה, אנחנו מגיעים למקומות שהם רעים מאוד.
כן.
רעים מאוד.
אגב, מי מנצח כרגע בקרב בין הטוב לרע בעולם, לדעתך?
לדעתי תמיד הטוב ינצח.
אבל כרגע, דעתי כרגע הרע ידוע לעליונה.
אתה יודע, מאיפה אתה מסתכל, אז אם אתה תעמוד מפה, אתה תראה את הדלת, אם תעמוד מפה, תראה את החלון, אם תעמוד מפה, תראה את הפנס. אתה מכיר את הרשומון, מה זה המושג רשומון.
כן.
איפה שאתה מסתכל, שם אתה רואה את זה. משם אתה רואה משהו אחר, כל אחד רואה משהו אחר.
טוב, 10 שאלות זריזות.
קדימה.
מהראש אינסטינקט,
יאללה.
ואנחנו משחררים אותך לעשות דברים טובים.
בכיף.
הרגע השמח ביותר בחייך, לא כולל הולדת ילדיך. כמובן, או נכדיך.
לראות את אבא שלי, קופץ בשמחה, שניצחנו בבחירות ב-2003, והוא היה מאושר.
וואו, זה מרגש.
כמו ש...
זה מרגש.
כמו ש... אני לא יכול לתאר את זה.
אני רואה את העיניים שלך נוצצות עכשיו, כשחזרת
כן,
למקום
כן,
הזה.
כן, כן, כן. אין... אבא שלי נפטר 14 שנה, וזה קשוח מאוד מאוד. אתה בטח יודע על מה אני מדבר.
אני יודע, מצוין.
קשה מאוד. והשמחה והתובנה הזאת שהוא מאושר, עד הקצה הוא מאושר, כאילו ממש נגע בשיא של העושר, זה לדעתי הרגע הכי מאושר בחיים שלי. אמיתי כאילו. בעובר את הקטע של הלידה של הילדים. כי מבחינתי, זה הפיק. הוא היה מאושר ממש, ממש, כאילו ברמה ש... אבא שלי היה מאדם מאוד מחובר לעצמו. וזה היה... והוא לא האמין, והוא לא רצה שאני אהיה פוליטיקאי, כי אבא שלו היה לא ראש עיר, אבל היה קומוניטה, הוא היה ראש קומוניטה. והוא קיבל את זה בסוף, ואז הבנתי שהוא גם פחד, גם לא רצה, גם לא רצה להתאכזב. גם הכיר את החיים האלה מהצד של להיות ילד של...
זה גם המקום הזה שבו, אתה יודע, כהורה, שאתה רואה את הילד שלך עושה משהו, ואנחנו רוצים שהילדים שלנו יעשו דברים יותר גדולים מאיתנו. אני רוצה שהילדים שלי יתעלו עליי. אני רוצה שהם יהיו יותר טובים ממני, ויותר מוצלחים ממני. כשאתה רואה את הבן שלך עושה משהו, ואתה אומר, בוא נה, הוא יתעלה עליי, זה רגע מאושר להיות אבא. אני חושב שזה מה שקרה לאבא שלך, הוא אמר, בוא נה, הילד שלי עשה דבר כל כך גדול, שאפילו שלא רציתי בו וחששתי בו ממנו וכו' וכו', אבל הוא נגע במשהו כל כך גדול, ו...
הוא התפוצץ מאושר. כן, ראיתי את זה,
זה
עליו.
מדהים.
ראיתי את זה עליו.
זה,
אוקיי.
זה מדהים, זה יפה, זה רגע מקסים.
לגמרי.
מה הרגע הקשה או עצוב ביותר בחייך?
בכל החיים?
כן.
המוות של אבא שלי.
וואלה.
בטח.
עד כדי כך.
אין שאלה בכלל, מה זה? לא התאוששתי מזה, 14 שנה ולא התאוששתי.
עד היום כשאתה מדבר עליו, אתה...
קשה לי מאוד, זה... מאוד, 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 מאוד. באמת, כי ידלתי עם אבא הכי טוב בעולם, אמיתי, ו...
בן כמה הוא היה כשהוא נפטר?
67.
זה לא גיל, די, מה קרה? למה, מה קרה?
קיבל סרטן בריאות ובראש, ו... לא התאוששתי, לפני שהיינו בטיול ג'יפים באירלנד, כל האחים, והוא חזרנו, ואז אמרו לי שיש לו 3 חודשים לחיות. ולא האמנתי, באמת לא האמנתי, והפכנו את כל העולם. אחרי חודשיים הוא קרא לי, הוא אומר לי, אתה אחראי שלא מחברים אותי לא למכשירים ולא לשום דבר. אני שבע. יש לי ילדים, 20 ומשהו נכדים, ראיתי הכל, עשיתי הכל. הולך מהעולם. ובאמת, שבועיים לפני שהוא נפטר, הוא התגמר להתקשר לרמי, יש לי אח בארצות הברית, שהוא גר שם, אה? באמת רמי בא, ושבועיים אחרי זה, ביום ששמו לו טיטול, הוא יצא מהעולם. אני לא התאוששתי מאז 14 שנה. אין ספק שזה הרגע הכי עצוב שיש. ולא נראה לי שמשהו יכול להתקרב לזה אפילו. וכל מה שניסיתי, אחרי שהוא נפטר, נסעתי לאנטארקטיקה. באמת, לקחתי את 2 הבנים שלי, נסענו חודש לאנטארקטיקה. אנטארקטיקה זה פאקן סוף העולם ברמה
של... ממש ככה, ממש ככה. באמת, סוף העולם תרתי משמע.
ולא, לא עזר. באמת, זה משהו שאתה מבין שאתה תסחוב אותו איתך עד הסוף. אחרי זה עשינו לו איזשהו... עשינו לו איזה ביצוע מדהים לפיוט שהוא אהב עם דוד דאור. חשבתי שזה ישחרר אותי. לא עזר. אבל בסדר, כל שנה עושים לו הזכרה, יורצייט שלו. אבל הוא נמצא כל הזמן. מצחיק, יום שבת, אח שלי שלח לי סרטון של אבא שלי, על ארז דווי. מבסוט, צוחק. ויש לי את ההקלטות שלו, אז אני שומע אותו. זה עוזר לי.
אני ככה עם אמא שלי, אני כבר 17 שנה, ידעתי.
וגם קשה?
נפטרה בגיל צעיר יחסית, ו... אתה יודע, כשזה קרה, אבא שלי נפטר לפני עוד מעט 3 שנים, וזה גם מאוד מאוד, זה, וזה מה שיפטר, גם כשאבא שלי נפטר, וגם כשאבא שלי נפטר, שניהם לצערי גססו תקופה, ו, וזה היה, וליוויתי אותם, זה דבר מאוד עצוב לראות אדם.
מכיר את זה בחברים, לגמר. לא באישי, אבל מכיר את זה בחברים. מאוד עצוב,
וזה, כן. וזה שנה כזה, שניהם לצערי נורא. שנה, זה אמת.
נורא.
לצערי זכיתי לראות את שניהם, פשוט נגמרים לי לאט לאט.
ממש נורא, אוקיי.
מול העיניים, ואתה יודע שזה בא הרי.
כן, כן.
אתה מבין שזה... אתה מבין, אתה לא אידיוט. וכשזה קורה, בצד אחד אתה אומר, אוקיי, הנה זה קרה, ידעתי שזה יקרה, ואתה... אני זוכר שנגיד בשבעה, אמרתי, דווקא אני בסדר. כשנגיד שאימא שלי... אמרתי, אני בסדר, אני חזק, אני מסוגל לזה, וההתפרקות באה אחרי. זאת אומרת, בשבעה הייתי בסדר, אפילו נגיד בחודש הראשון, ונגיד... באופן אירוני, ככל שהשנים עוברות, יותר קשה לי עם הפטירה של אמא שלי. יותר קשה לי עכשיו, 17 שנה אחרי.
מעניין, למה אתה חושב?
אתה יודע, כי ככל שהזמן עובר והיא נהדרת בעין,
אתה מבין את המשמעות שלה?
אתה מבין כמה היא הייתה משמעותית.
כן, כן.
בדיעבד, הבנתי שהיא הייתה משמעותית בחיי, היא גם הפכה לאמא שלי, כשהייתי רק בן 6.5, הם הרי ימצאו אותנו, שני ההורים שלי.
כן, כן, אני זוכר את הסיפור הזה.
וכאילו, רק בדיעבד הבנתי כמה... בזמן אמת אתה מבין, אבל אתה לא מבין כמה אתה לא באמת מבין עד הסוף. וככל שהשנים עוברות, אתה גם מתבגר, אתה מבין לדיעבד כמה היא הייתה משמעותית בחייך. ויחד עם ה... הם לא רק מתים, הרי הם מתים איתם כל כך הרבה דברים. נגיד, זה, זה, זה ישמע שטותי, אבל האוכל של אמא שלי מת איתה. אין אף אחד זה לא טוב או רע, זה האוכל שלה. מת יחד איתה. ויש לי אנשים שאני יכול לצלצל להם ולהתייעץ איתם ולומר להם, והכל בסדר, אבל יש משהו שבשיחות איתה, נגיד, ברגעי קושי או משבר, או רגעים שהייתי באמת, רגעים לא קלים בחיים, היה משהו ביכולת שלה לומר לי, משפט שאתה היית אומר לי ולא היה משפיע עליי אותו דבר, אבל כשהיא הייתה אומרת אותו...
זה לא מה, זה עמי.
כן. והדבר, וזה מת יחד איתה, ואין לזה, אין לזה, החלל לא...
אני אמרתי לעצמי, שחלק בגוף שלי הוא נצבע שחור, וכבר אין שם כבר דם ועצמות ובשר, אין שם, הוא שחור כאילו. אבל המוות הוא חלק מהחיים, אין מה לעשות.
כן.
צריך לזכור אותו. אנחנו פעם בשנה עושים את זה. יש לו איזה פיוט שהוא אהב, שאנחנו כל המשפחה שרים לו אותו, וזהו. אנחנו מבסוטים עליו.
אם חס ושלום לא עלינו עד 120 באמת,
כן.
המוות תופס אותך עכשיו. אתה מרגיש שזה בסדר? כן? הילדים מסודרים, וזה כי אני רוצה לראות את הילדים שלי שהם בסדר, ואז שיבואו.
אני חושב שהילדים מרגע שנתת להם חינוך, והם ילדים טובים, ויש להם אינטליגנציה, גמרת את החלק שלך. אין יותר טוב מזה. חינוך, השכלה, זה מה שצריך לתת להם. זה מה שאבא שלי אומר כל הזמן.
טוב, פעם ננסה באמת זריז. האדם שהכי השפיע עליך בחייך.
אבא שלי.
אבא שלך.
כן.
אדם שהרצת, לא אבא. אתה יכול להיות גם מהעולם, מההיסטוריה, דמות שאתה מעריץ באמת.
קשה לי עם ההרצה. אני מאוד מאוד שחלטני. אני לא מעריץ אנשים, אבל אני אוהב אנשים חכמים, אני אוהב אנשים שעשו מעשים, אני אוהב אנשים טובים, אני אוהב אנשים שעשו משהו למען אנשים אחרים. זה אנשים שאני אוהב ומעריץ, לא מעריץ אנשים, קשה להעריץ אנשים.
מעניין.
יש משהו בלוגיקה שלי, בראש השכלתני שלי, שאני מבין שכל האנשים הם א', ברי תמותה. דבר שני, כל האנשים בגיל שלי, אתה מבין שיש להם חסרונות והרבה. וכל ההבדל זה אם אתה נחשפת אליהם או לא נחשפת אליהם. אין אנשים מושלמים, לא מאמין בזה. מרבנים ועד צדיקים ועד... אין, פשוט זה לא קיים.
אז זה קשה לי.
אז זה קשה לי, אני יכול לאהוב אנשים, אבל לא, לא, אין לי, אין לי, אין לי יכולת להריץ אנשים.
ספר, סרט, יצירה, אחת. ספר, סרט, יצירה, הצגה, מה שזה לא יהיה, שהוא... זה הספר שלך או הסרט שלך או...
אני חולה ספרים, אז זה לא יכול להיגמר באחד.
אז תן שניים, יאללה.
100 שנות בדידות.
של מרקס.
בטח, קולונל בואנדיה.
ראית אגב את העיבוד בנטפליקס?
לא אהבתי.
לא אהבתי, נכון, גם אני פחות אהבתי.
לא אהבתי, לא
אהבתי. פחות אהבתי.
ג'ן ג'ייקובס, תחייתם, כי תחייתם של הערים האמריקאיות ישנות, סופרת מדהימה. איין רנד, מה אין מתגבר, השפיע עליהם ממש ממש ממש.
אתה קורא גם היום? אתה קורא?
פחות.
ספרים מנייר או בכל האפליקציות?
קורא.
בזוג שתי רק באפליקציות, אין מוזג איך היא עושה, איך אפשר לקרוא ספר בטלפון?
מבוא ללוגותרפיה, אדם מחפש משמעות, ויקטור פרנקל, השפיע עליהם מאוד מאוד. אני נורא אוהב לקרוא, אני אוהב לקרוא. ואני גם רגיל, אני דור שרגיל כאילו מגיל אפס לקרוא. זה לא הדור הצעיר. הילדים שלי למשל לא קוראים כלום. אולי הבת שלי בטיולים. אתה לא קורא?
קורא, וכותב יותר מדי.
אוקיי.
תקופה בחייך שהיית חוזר אליה. יכול להיות שילדות מוקדמת, תיכון.
בת ים.
צבא,
בת ים, בת ים. בית ספר לדעתי יסודי.
כן?
דוד שלי עמוס, הולך לחוף הסלע, פורס לנו 6 ילדים, לעמוס 7 ילדים, לחלפו 7 ילדים, במוקדם, פותח צמוד לחוף הסלע שם, פותח איזה ציליה ענקית כזאת, ואנחנו באים ברגל לים, אנחנו 4, אמא שלי בגיל 24, היה לה כבר 5 ילדים. ואנחנו כולנו באים לים עם כל הבני דודים, ואנחנו הולכים לסלע, ויוצאים מורעבים, ומביאים לנו לחם כזה עם פלפל צ'ומה, וטונה, ואנחנו חוזרים לים, ואמא שלי רצה אחרינו, עכשיו הייתי חוזר לשם.
מדהים.
אני גר שם היום, כן? אני גר בדיוק מעל המקום הזה, אבל אני כבר לא... וילד שמתרגש כאילו מהגלים האלה, שמרימים אותי, ואני משתתח שם, וזה... כן, ילדות מעניינת, כיפית.
חפץ, בגד, אביזר שאתה סנטימנטלי לגביו, משהו אחד שיש לך בארון או בבית.
יש לי שרשרת שאמא שלי קנתה לי לבר מצווה, כן. ואז אצלנו בבת ים, כולם, לבר מצווה היינו מקבלים שרשרת זהב, אז יש לי אותה מגיל 13 והיא עליי.
זו שרשרת?
כן, וכולם אומרים שזה קורא לנו באופנה וזה לא זה, ולא הולכים עם שרשרות זהב, אבל פרוש לא רעניין אותי. אני איתה.
מקסים.
כן.
איזה כוח על היית רוצה לעצמך? כוח על אמיתי, כמו של גיבורי על, אתה יודע?
לקרוא את המחשבות של האנשים האחרים.
מרתק, אתה האדם השלישי שאומר לי את זה.
זה הכי מעניין.
מה יש בזה?
הכי מעניין. תשמע, אני חי בעולם עסקי, שאסור לך לתת צ'אנס לאף אחד. אנחנו מוכרים נפט, מוכרים גז, אתה מוכר אוניות. אתה צריך לקבל את כל הכסף שלך, ובזמן הנכון, לפני שהוא זה, אסור לך לתת לו לברג' בשום דבר אחר. וזה מגניב לשבת מול בן אדם כזה, שהוא עכשיו דוגמה, רוצה אוניית גז לאינדונזיה. אין לך מושג מי הוא, מאינדונזיה, הוא תרבות אחרת, הוא עולם אחר, הוא זה, הוא זה, אנחנו מדברים שפות שאחרות. וזה היה כיף לי להיכנס לשנייה לראש שלו, ולראות מה הוא רוצה באמת.
אבל אתה, יש לך אינטליגנציה רגשית, Okay. אחת מהגבוהות שנתקלתי בהן.
Okay.
אתה מסתכל על אנשים כמו רנטגן, אתה רואה אותם.
Okay.
אתה רואה אנשים.
Okay.
יש לך את הכישרון הזה בעצם.
כן, אבל
אתה רוצה עוד קומה, כי אתה רואה אנשים.
ברור, אבל בטח שאני רוצה עוד קומה.
אתה מזהה אנשים מאוד מעניין.
בטח שאני רוצה עוד קומה. בטח שאני רוצה עוד קומה.
מעניין.
בטח שאני רוצה עוד קומה.
כי אני מרגיש שיש לי את היכולת הזאת, ואני לא רוצה, אני רוצה אחרת. אני בסדר עם זה, אני לא צריך יותר. אני אומר, הייתי רוצה משהו אחר.
אני רוצה עוד.
אתה רוצה להשתפר בה. כי זה אחד מכוחות העל שלך. היכולת לקרוא אנשים, להבין אנשים, להפעיל אנשים.
ועדיין עובדים עליי.
כן. רק על הקדוש ברוך הוא לא עובדים. כולנו בני תמותה.
עובדים עליי, כן, כן. אז זה הייתי רוצה, זה היה סוגר לי פינה.
שאלה אחרונה.
בבקשה.
שאלה אחת שאין לך תשובה.
שמה?
שאלה אחת שאין לך תשובה עליה, והיית רוצה לדעת את התשובה.
מה מביא אנשים לעשות... את מה שעשו לנו בשביעי באוקטובר, לתינוקות. אין לי תשובה על זה. אין לי... שום דבר שיכול להגיד לעצמי, יכול להגיד לעצמי, אין להם כסף, יכול להגיד לעצמי, אין להם זה, יכול להגיד לעצמי, אין להם חינוך, יכול להגיד להם זה. יש שם משהו שהוא נשגב מבינתי, מה שנקרא. באמת נשגב מבינתי, כאילו. היכולת של מישהו להתמלא שמחה, לשים תינוק בתנור, נשגב מבינתי. באמת נשגב מבינתי. אמיתי, אני אומר לך. הייתי מת, בשביל זה אני אומר לך גם כן, מת לפצח מה עובר לו בראש. כאילו, מה, כאילו... כאילו, מה? תחשוב על זה רגע, מה, כאילו, מה... ותריץ את כל המחשבות שאתה רוצה, תכניס זה גם למחשוב הקוונטי. אני מת לדעת מה, מה עובר. מה, 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 כאילו, מה?
תשמע, זה כמו לבקר בגיהנום, להגיד, אוקיי, בוא נראה איך להיכנס לראש של אדם שמסוגל לעשות דבר כזה. זה ביקור בגיהנום. אני לא בטוח שאני רוצה לבקר בגיהנום.
אני חייב. זה לא, זה תורדת מנוחתי. זה משהו שהוא לא... לא מצליח, שאלת משהו שאני לא מבין, לא מבין. באמת לא מבין, אמיתי לא מבין. אמיתי.
מלך יני, לא חשבתי שיהיה אחרת, אבל היה מרתק
ומרגש
ומעמיק במיוחד, וממש ממש תודה על זה.
תודה רבה לך, קרי.